אנחנו בחלקו השני של המפגש. מה שאני רוצה לעשות בחלק הזה זה להתרכז, אוקיי, בחלקים החדשים או בפיצ'רים החדשים של MVC 4. מה שאני מוצא כרגע בשקף זה בגדול הרואוד מאפ של MVC 4. מייקרוסופט, תזכרו שכרגע רק אנחנו בגרסה Developer Preview, זאת אומרת זה גרסה מאוד ראשונית, נותנת כיסוי חלקי לפיצ'רים הכלליים שמייקרוסופט מתכוונת להוציא. בגדול מייקרוסופט מספרת לנו שהיא רוצה לאפשר לנו פיתוח ב-MVC יותר קל, שזה כנראה יבוא בצורה של יותר וויזרדים שמאפשרים לנו לייצר קוד התחלתי בסגנון שהראיתי מקודם. כנראה שזה הכיוון והם קוראים לזה recipes, נראה את זה בהמשך. אני הזכרתי מקודם מוצר שנקרא Web Matrix, שזה המוצר בעצם שמשמש מה שנקרא מתכנתים חובבנים, פחות או יותר. אז לדוגמה, Razor Engine שראינו אותו, אותו סינטקס מגניב של CSHTML, זה משהו שהגיע מתוך Web Matrix ואחרי זה נכנס בשלב יותר מאוחר ל-MVC. מה שאני מנסה להגיד שיש פיתוח במקביל על Web Pages של Web Matrix ועל MVC, ומייקרוסופט כל הזמן מנסה לחבר או להביא את המימושים מתוך Web Matrix לתוך MVC, אז זה גם משהו אמור להיכנס בהמשך בתוך MVC 4. מספרים לנו שיתנו לנו support קצת יותר טוב בהקשר של Ajax, אני יראה לכם את זה מיד, לפחות התחלה של זה, ואז נוכל להעריך איך זה יראה בהמשך. לדוגמה, משהו שמאוד צועק היום ב-MVC זה העובדה שאין לנו גריד, אוקיי? אין לנו, אין קונטרול כמובן, וגם אין הלפר. אין הלפר של MVC שיודע לייצר גריד. אז כנראה שגרסת 4 תכיל איזשהו פיתוח שקשור לזה. אנחנו יודעים שמייקרוסופט שותפה לתוך הפרויקט של jQuery, וספציפית אם מישהו עוקב אחרי jQuery וjQuery UI, אז יודע שאיפשהו לפני כמה חודשים הם התחילו לפתח את הגריד משלהם. זאת אומרת, יהיה גריד בתוך jQuery UI, ומייקרוסופט שותפה לפיתוח הזה. אז אפשר כמובן מאוד בקלות להניח שמתישהו הגריד הזה, כשהוא יהיה מוכן בתוך jQuery UI, יקבל את החלק המתאים שלו בתוך MVC, איזשהו helper. אז זה חלק מהעזרה, ואני ארצה לראות גם בהמשך מה עוד אנחנו מקבלים. אנחנו רואים בגרסה 4 הרבה support שקשור לעולם של מובייל, ואת זה אנחנו כמובן גם נראה בהמשך. HTML5 מספרים לנו, עדיין לא ראינו את זה, וכל מה שקשור לעולם האז'ור, אני שם את זה כרגע בצד ולא מתייחס לזה בהרצאה הזאת, יהיה יותר קשור למי שמשתמש בטכנולוגיות הענן של מייקרוסופט. תכלס, זה הרודמפ בגדול, מה מייקרוסופט מנסה לתת לנו, יותר Ajax, יותר HTML5. תכלס, מה יש לנו בגרסת Developer Preview? אז אנחנו רואים כאן תכונות כמו ה-Default Project Template, שראינו אותו מקודם, מיד אני אלך לעשות לו אנליזה קצת יותר מדוקדקת ולראות איזה תכונות יש בתוכו. מה יש בתוך הפרויקט הבסיסי החדש שיש בגרסה 4 ושלא היה בגרסה 3? יש שם כל מיני תכונות שקשורות לעולם המובייל, ואני ארצה להצביע אליהן. יש לנו פרויקט נפרד לחלוטין לעולם של מובייל, כלומר זה פרויקט שמבוסס על jQuery מובייל, איזשהו open source libraries. כלומר, אני יכול לפתוח פרויקט שהוא אך ורק לעולם המובייל, נראה את זה. Display modes, איך אני יכול לשחק ולעשות סוויצ'ים בין desktop view למובייל view, נראה גם את זה בהמשך, איך מייקרוסופט עוזרת לנו. Recipes, כל מיני מתכונים שמישהו יכול לייצר עבורי, ואני משלב אותו בתוך הפרויקט שלי. אז אין עדיין מתכונים כאלה מוכנים, אבל יש את התשתית של מייקרוסופט, ואנחנו נראה איך אפשר לייצר מתכון כזה בעצמי. אינטגרציה יותר טובה בין MVC לנושא של TPL, Task Parallel Library, פחות רלוונטי בפיתוח היומיומי, אבל מי שיצא לו לכתוב Asynchronous Pages ב-Web Forms, אז כנראה רוצה לכתוב Asynchronous Controllers ב-MVC, ואז אולי רוצה לשלב את ה-TPL. מי שלא כתב אף פעם Asynchronous Web Pages, אז כנראה שזה לא ממש מעניין אותו. ואנחנו רואים פעם ראשונה בתוך העולם של MVC 4, ממש שמייקרוסופט מוסיפה רפרנסים לספריות של jQuery מובייל, כמובן לטובת הפרויקט מסוג מובייל, ואנחנו רואים גם רפרנס לאיזושהי ספרייה חדשה שנקראת Knockout JS. אופה, מי שקצת עקב אחרי העולם של MVC, אז ידע שזו ספרייה שמפותחת, פותחה ועדיין מפותחת על ידי בחור ממייקרוסופט שנקרא סטיב סנדרסון, וזו ספרייה שמביאה לנו את עולם ה-MVVM לתוך ה-Client Side. אני אנסה לגעת בכל הנקודות האלו, כמובן ברמה של overview, שתרגישו את הדברים, ואז אנחנו נסיים את היום הזה. אנחנו הולכים להתעסק אבל בגדול הרבה עם עולם המובייל. טוב, Default Template Project, מה חדש לנו שם ב-Default Template Project? מה מעניין שאני יכול לקחת לכיוון שלי, חוץ מזה שהוא קצת יותר אלגנטי ונראה יותר טוב? אוקיי, אז פתחתי פרויקט שמבוסס בגדול על ה-Default Project Template. שוב פעם, נריץ אותו, זה לא יפתיע אתכם, זה מה שראינו מקודם. אז טוב, ה-Look and Feel קצת יותר נחמד ממה שהתרגלנו בפרויקטים הקודמים של MVC, אבל דברים יותר מעניינים זה לדוגמה, כפתור רג'יסטר. אם אני לוחץ עליו, אז אני רואה שקופץ דיאלוג של jQuery UI. נחמד. מייקרוסופט משלבת את jQuery UI ישירות בתוך הפרויקט ה-MVC. מה שיותר נחמד, שהיא עושה את זה בטכניקה מאוד מקובלת, שנקראת Unobtrusive JavaScript. כלומר, זה לא שיש קוד ישירות ב-JavaScript שמחליט להקפיץ את הפופ-אפ הזה, אלא יש קוד שבודק אם אני מסוגל להריף JavaScript, רק אז אני אקפיץ את הפופ-אפ, ואם לא, אני אלך להתנהגות הרגילה של פוסטבק לשרת. איך אנחנו יכולים לראות את זה? נסתכל על הלינק הזה של רג'יסטר. אמור להיות איפשהו בתוך ה-Layout פייל שלי. אז הנה ה-Layout. אנחנו יכולים לראות כאן Log-on Partial. הנה היכולת לעשות Partial View בתוך View אחר. אז בואו נלך לתצוגה אחרת שנקראת Log-on Partial. וכאן ניתן לראות, נחמד, הנה הלינק שנקרא רג'יסטר. מה שאתם יכולים לראות, שוב פעם, שהוא שוטל איזשהו דאטה אטריביוט שנקרא דאטה דיאלוג. אל תוך ה-client side. ועכשיו יש קוד ב-JavaScript, שרק אם הוא רץ, רק אם הבראוזר תומך ב-JavaScript, תמצא את האטריביוט הזה, ויגרום ללינק להקפיץ דיאלוג, במקום באמת לעשות get לשרת. לדוגמה, מה שאפשר לעשות בשלב הזה, זה disable ל-Client Site Scripting של Internet Explorer. נעשה לזה Disable. נרפרש את הדף. אני לוחץ על Register. נחמד. אני מקבל התנהגות רגילה, שכיחה של דפי ווב. הטכניקה הזאת נקראת Unobtrusive, והרבה פעמים קוראים לה Progressive Enhancement. תוודא שהאתר עובד בצורה הרגילה שלו, ואחרי זה תוסיף כל מיני enhancements בעזרת JavaScript, בעזרת כל מיני attributes שתשתול בתוך הקוד, ותחפש אותם ב-JavaScript. איפה מה? כן, מה שאנחנו רואים כאן בעצם, קוד חדש שמייקרוסופט שותלת לנו בתוך הפרויקט הדפולטיבי, כן, נקרא כאן Ajax Login, אבל הוא קוד תשתיתי לחלוטין, הוא לא קשור דווקא ללוגין, מיד אני אראה לכם איך אני גם משתמש בו בעצמי. ואם אני אראה טיפה למטה, אז אתם יכולים לראות, עזבו את הבדיקות האלה של ה-Is Mobile או לא, זה קוד שהוא טיפה שיחקתי איתו, אבל הבסיס נשאר אותו דבר, ואתם רואים כאן מישהו שמחפש, קוד שמחפש attributes מסוג Data Dialogue, ואם כן, מתלבש על הקליק שלהם, ואם כן, אומר Load and Show Dialog. ה-Load and Show Dialog זה קוד של מייקרוסופט. חלק מהפרויקט, לא אני כתבתי אותו. עכשיו, כמובן תדמיינו, אם Client Side Scripting הוא Disabled, אז כל הקוד הזה לא רץ, ולכן הלינק נשאר לינק רגיל, שלא עושה את הלוגיקה הנחמדה הזאת. מה זה אומר עבורי? שאני יכול לדוגמה להסתכל על דפים אחרים שלי. בואו נחזיר ונעשה Enable ל-Scripting Capabilities שלנו. בואו נראה שזה עובד לנו באמת. אוקיי, חזר לעבוד. בואו נלך לגיימס הפעם. ואני רוצה לדוגמה שהמחיקה, במקום שתהיה בתצורה הזאת, אולי הטיפה מיושנת, במקום זה אני רוצה להקפיץ דיאלוג. אז ראינו, החיים הם די פשוטים. כל מה שצריך לעשות זה לשתול את האטריביוט הזה שנקרא דאטה דיאלוג. אז בואו נלך לתצוגת אינדקס של משחקים. Ahem. בואו נחפש את הלינק שלנו שנקרא delete, והנה כאן אני יכול לשתול את הדאטה attributes. אז אני רוצה HTML attributes, new data underscore dialog. שווה true. נחזור לדף. אוקיי, delete. נחמד. הפך להיות דיאלוג, אבל מצד שני אתם רואים ש דיאלוג לא כזה חכם. נכון? מה קרה כאן? בדיוק, הוא פשוט טען את הוויו הרגיל ושם אותו בתוך הדיאלוג, אבל הוויו מחזיר את כל הדף, כולל החלקים של הלייאוט. כלומר, אתם רואים, כולל ההדר, פוקר נייט והפוטר, My MVC Application. אז צריך כמובן לשכלל את זה, אבל למזלנו זה בדיוק הבעיה שהיה ל-MVC בפרויקט הדפולטיבי. אם אני אראה איך הרגיסטר, הפונקציית רגיסטר עובדת, אני אדע גם איך לעשות את זה בעצמי. מה שצריך לעשות זה לתקן את הקונטרולר. אז בואו נלך לקונטרולר מודל, לקונטרולר גיים, סליחה, ואנחנו רוצים פונקציה delete. אוקיי, הנה היא כאן. במקום להחזיר את התצוגה הרגילה, אנחנו נחזיר עוד פעם פונקציה שקיימת כבר בתוך הטמפלט הדפולטיבי של מייקרוסופט, ונקרא context dependent view. אתם מבינים מה הכוונה. אם הריקווסט הגיע כתוצאה מלינק ששיחקו איתו, אז תחזיר view נקי. אם הריקווסט הגיע כתוצאה מלינק רגיל שלא נגעו בו, אז צריך להחזיר את התצוגה מלאה. והקונטקסט דיפנדנט ויו זה פונקציה שמייקרוסופט כתבו לנו ועושה כאן את הבדיקות. אתם רואים האם אני דיאלוג ריקווסט או לא דיאלוג ריקווסט. נחמד. בואו אני שני קמפל. נכון, נכון. אם אתם רוצים לעשות אנליזה פנימה, אז תראו שבסך הכל זה ההבדל בין פרשל ויו לויו. האם להחזיר ויו כולל הלייאוט או להחזיר פרשל ויו שלא כולל את הלייאוט. זה כל השינוי בקוד. אבל זה חינם, לא אני כתבתי את זה. הדאטה אנוטיישן גורם לדיאלוג ריקווסט. נכון, הדאטה מינוס דיאלוג גורם לדיאלוג ריקווסט, נכון. בוא נלחץ עכשיו על דליט. דליט. אוקיי, נחמד. אז הנה קיבלנו את התצוגה דליט בצורה יותר נקייה. עכשיו, כמובן, אם אני נלחץ על delete, אז תנסו לדמיין מה צריך לקרות כאן. אם יש שגיאות ולידציה, אתם רואים את זה כאן ברגיסטר. זה קצת פחות טריוויאלי ממה שזה נראה בהתחלה. תדמיינו איך הרגיסטר עובד. אם אני לוחץ על רגיסטר ולא מכניס שום נתונים, אז יש שגיאת ולידציה בשרת שצריך לקחת את התשובה של השגיאת ולידציה ולשלב אותה בתוך הדיאלוג. כל זה גם מייקרוסופט עושה לנו בחינם. אבל אני צריך לתת את אותה התנהגות גם עבור הדליט שלי. אם אני לוחץ על דליט ואני הולך לשרת, הרספונס שצריך לבוא מהשרת זה לא תצוגה, אלא זה צריכה לבוא איזושהי תשובה פשוטה כמו הצלחתי למחוק או לא הצלחתי למחוק, או לאן לעשות רידיירקט אחרי שהצלחתי למחוק. אז אתם תראו כרגע שאני לוחץ על הדליט, על מי אני מוחק? את אורי, אורן ואסף. אז אני אומר דליט. אתם רואים שהדיאלוג כרגע תקוע. מצד שני, אם אני אסגור אותו ואני ארפרש, שמים לב שהשורה כן נמחקה. כלומר, הבלגן נעשה בצד הסרבר, אבל הוא לא היה אינטגרייטד טוב לצד הקליינט. התשובה היא עוד פעם, צריך לראות איך הפונקציה הרגיסטר מיושמת, וליישם את זה בעצמנו. אז בואו נלך לפונקציה שלנו. דליט שעושה פוסט, כן, דליט של פוסט. ומה שצריך לתקן כאן, לא מפתיע, נכון? נגיד כאן, לא סתם רידיירקט, אלא קונטקסט, דיפנדד, במקרה הזה פוסט סקסס. נכון, סיימתי את פעולת הפוסט בהצלחה, אבל תחזיר תשובה שהיא context dependent. מה הכוונה? אם זה לינק רגיל, אם זה פוסט רגיל, אז יחזיר את התצוגה redirect רגיל, סליחה. אם זה פוסט שהיה כתוצאה מדיאלוג, אז אם תיכנסו לתוך הפונקציה, תראו שהיא מחזירה JSON. הנה, תיכנסו פנימה. אם זה dialogue request, תחזיר JSON. וה-JSON אומר לצד הקליינט, איזה URL לעשות redirect אליו. מה זה? הפונקציות הללו. בסדר? ה-context dependent post כל ה-Context Dependent זה חדש ב-MVC 4. עכשיו, זה, מה זה חדש? זה לא בתוך MVC, זה בתוך ה-Default Project Template. זה קוד שאתה מקבל אותו בחינם, בתוך ה-Project Template, ואתה יכול לעשות בו שימוש. כן, אני לא עשיתי אנליזה לכל הסיפור, אבל אני אגיד את זה בגדול. אם תלכי לקוד שרץ בצד הקליינט, תראי שכשהוא שולח את הבקשה לסרבר, הוא מוסיף משהו בקווירי סטרינג. וכשהסרבר רואה את הקווירי סטרינג הזה, הוא אומר, זה ריקווסט מיוחד, לא סטנדרטי, ואז כל המערכת מגיבה. לא משהו... זאת משהו כנראה שגם אנחנו מנוסים בעצמנו, ומנוסים את זה לבד. טוב, בואו נשלב את הפונקציה, שילבנו אותה, נקמפל. בסדר? delete. אוקיי, עכשיו, סליחה, רפרשתי את הדף. delete. ועל מה אני אף? index. כי אני לא בסדר. כאן אני צריך לתת URL. אז בואו נתקן. URL נקודה. תן לי את ה-URL של ה-action index. זה כבר יותר טוב. נחזור אחורה. אוקיי, הנה delete של תומי, delete. נראה שזה עובד. delete של תומי ואורי, delete. נחמד. זה חלק מהאג'ק סופורט. מה שנוסעים להראות לכם כאן, שמאוד בקלות אתם לוקחים תצוגות רגילות שלכם, והופכים אותם לתצוגות אג'קסאיות, שמופיעות בתוך דיאלוג. נחמד. בלי הרבה מאמץ. כן. נכון, זה בדיוק מה שהוא עושה, נכון. מביא את התצוגה באג'קס ושם אותה בתוך דיאלוג, נכון. נכון מאוד. הוא תלוי, אבל אין בתוכו שום קוד שעושה שימוש ב-JQuery. אוקיי, אז אתה יכול להוריד בעיקרון את התלות הזאת. הוא שואל אם ה-empty project תלוי ב-JQuery. אז בעיקרון ה-layout file מכיל רפרנס לקבצים של jQuery. אבל אני אומר, כל הקוד שלך הוא נקי, אז אין לך תלות מעשית, למעט ולידציות של MVC. לא, לא, שום קשר ל-jQuery. שום קשר. אוקיי. הלאה, מה עוד מעניין בפרויקט הדפולטיבי? תסתכלו עוד תכונה מעניינת שלו, שלא ראינו אותה לפני כן. אם אני מגדיל ומקטין את החלון, הופה, שמים לב? שוב פעם, לא יודע כמה זה מרעיש את עולמכם, אבל זה טכניקה שנחשבת יותר מתקדמת בעולם הווב, והיא נקראת Adaptive Rendering. מה הכוונה? אני מתאים את התצוגה בהתאם לגודל החלון. למה לי לגעת בזה? א', כי כמובן קיימים כן, דסטופס עם מסכים בגדלים שונים, אבל כמובן אני חושב על מובילס, שבמובילס אני צריך כמובן לזרוק זבל ככל שהתצוגה הולכת וקטנה, כי אני לא יכול, כן, להעמיס על המשתמש. אז הדבר הזה כבר קיים בחינם. מה שאפשר עכשיו זה לרכב עליו, זה להחליט מה אני מציג כאשר החלון הוא חלון גדול, ומה אני מציג כאשר הוא קטן. וזה נקרא Adaptive Rendering. איך מייקרוסופט עושים את זה בפרויקט הדפולטיבי? אז זה מאוד פשוט, הם משתמשים ב... CSS, הוראת CSS שנקראת Strudel Media. בואו נלך לקובץ ה-CSS שלנו. ובואו נחפש כאן, אופה, מדיה. אוקיי, נחמד. זה Adaptive Rendering, רבותיי. מה ההוראה הזאת אומרת? זו הוראה שרוב הבראוזרים המודרניים תומכים בה, וכמובן בראוזרים ישנים שלא מכירים את זה, מתעלמים. המשמעות שמתעלמים זה שכל התוכן שיושב אחרי הסוגריר המסולסל, בראוזר ישן פשוט יתעלם ממנו ולא יחשיב את זה כהוראת CSS, ובראוזר מודרני... מה זה? מה? אינטרנט אקספלורטיישן עכשיו מודרני, בוודאי. הוא לא תומך בכל הפיצ'רים של חורום לדוגמה, אבל הוא בהחלט כבר בראוזר הרבה יותר מודרני, לעומת אינטרנט אקספלורר 6, שהוא פשוט סיוט. אבל אני לא נוגע בזה. לא. מודרני, לא מודרני, זה עניין, תחליטו אתם. אבל מה ההוראה כאן אומרת? Only screen, כלומר רק עבור, זה הוראה CSS שתופסת רק עבור מסכים. בעיקרון CSS רלוונטי גם למדפסות וכך הלאה. אבל יותר חשוב מזה, and max width עד 850 פיקסלים. כלומר, כל ה-CSS הזה יתמוך רק עבור דיווייסים שהחלון שלהם הוא עד 850 פיקסלים. מעבר לזה, כל ההוראות כאן לא יתפסו. ואז זה הרעיון בעצם, להתחיל לשחק כאן עם ה-CSS ולהחליט מה אני מסתיר ומה אני משאיר בהתאם לגודל המסך. בצורה כזאת אנחנו לוקחים מאוד בקלות אתרים רגילים שכתבנו ומתאימים אותם לעולם המובייל בלי לשנות שום דבר בצד השרת. זה הכל קורה בצד הקליינט. זה אומר כמובן שאני עדיין מוריד את כל התוכן המלא לצד הקליינט, ורק אז בצד הקליינט אני עושה לו visible, false, display none או משהו בסגנון הזה. אבל זה מאוד קל לקחת אתר קיים בהקשר הזה ולקסטם אותו לעולם המובייל בצורה הזאת. לא צריך לגעת בכלל בכל. זה לפי עתי קיים עוד לפני CSS 3. אבל... נכון, שום קשר. לא. אני, מה שאני אומר, רבותיי, בואו נעשה סדר, כי אני רואה שהשאלה הזאת חוזרת. אני מראה את ה-default project template ודברים חדשים שאנחנו רואים בתוך הפרויקט של MVC שלא ראינו אותו פעם. פעם ה-CSS לא היה מכיל את ההוראה הזאת, ועכשיו הוא מכיל, וזה גורם לנו להתחיל להשתמש בזה אם לא ידענו. אני מראה כאן את היכולות. אבל אתה צודק, ההוראה הזאת היא לא קשורה ל-MVC, אפשר להשתמש בה ב-Web Forms, אפשר להשתמש בה בכל סוג פרויקט. אבל נחמד שהקרקע כבר מוכנה. עוד שאלה אחרונה הייתה פה? לא. אוקיי. בסדר גמור, אז לדוגמה, מה אני רוצה לעשות? אז אני אלך כאן לחלק התחתון. הנה, לדוגמה אני רוצה לעשות את זה. בואו נלך לפליירס. ואני מתחיל לחשוב על ההיגיון הזה. אם החלון שלי קטן, אז אני רוצה אולי את הצוגה אחרת שיותר מותאמת למובילס. את הצוגה יותר שנראית באופן הזה של מעין פאנלים שהם הוריזונטליים שכאלו. סתם בתור משחק. אז הנה אתם רואים, בתוך הסקשן, אני נמצא כאן בתוך הסקשן של השטרודל מדיה, אני יכול לתת כאן הוראות CSS שמשנות את ההוראות CSS הקודמות, ואומרות שרשימת השחקנים צריכה להתנהג טיפה שונה. אוקיי, בואו נרפרש. כרגע זה נראה אותו דבר, כי אני מסך גדול. ברגע שאני מקטין, אנחנו רואים מיד את השינוי בתצוגה. בסדר גמור, נחמד. עכשיו תחשוב באותו אופן, איך אני מחליט להעיף את ההדר, להעיף את הפוטר, להשאיר רק את מה שחשוב, ויש לי אפליקציה שהיא מותאמת למובייל. אמנם לא הכי מתוחכמת, אבל לפחות כבר אפשר לצרוך אותה על המכשיר. נחמד. הלאה. מה עוד מעניין? בואו נסתכל על בעיות אחרות. אבל בשביל זה נצטרך כבר את האמולטור של Windows Phone, שהוא עושה לי קצת צרות. אז אנחנו נראה כמה צרות הוא עושה לי. אתם רואים, הוא נכנס כל פעם ל-OS Boot, והדרך היחידי להיפטר מזה זה להתקין אותו מחדש, אבל זה לוקח הרבה זמן, אז אני החלטתי לוותר. בואו נחכה. בזמן הזה אולי יש שאלות. זה ייקח קצת זמן. של MVC? אני לא רוצה להגיד, כי אני לא זוכר. לא רוצה להגיד סתם. לא, בוודאי שחודשים. לא, לא, לא יותר מזה. כן. לא, לא משהו, לא. כרגע בגרסה Developer Preview לא, למרות שאתה זוכר שהם הגדירו שם ברוטמאפ שהם רוצים לתת מענה ל-HTML5. הם בעיקר מתייחסים לזה שההלפרים של MVC ייצרו תגיות מבוססות HTML5. אבל כרגע אנחנו לא רואים את זה. כן. ממש קרוס כל התצוגות. אז תס... דרך מה שאתה עושה, בתוך ה-layout file, בתוך ה-layout file, שזה ה-master page, אתה עושה rendering ל-action, שמחזיר לך איזושהי תצוגה, ואותה אתה משלב איפה שאתה רוצה. ב-MVC יש יכולת טיפה מוזרה, שתצוגה מפעילה בחזרה action, האקשן הזה מחזיר תצוגה שמשולבת בתוך התצוגה הראשונה. אז אתה לוקח את המאסטר פייג' שלך, ה-layout file, קורא לאקשן שמחזיר לך את התצוגה, והיא עכשיו היא שם עבור כל התצוגה. כי זה layout file, layout file תופס עבור כולם. אין לך? קונטרולרים שונים. נכון. נכון. וזה מה שעניתי, כנראה לא שמת לב, זה שאני מתוך התצוגה קורא לקונטרולר ספציפי, והוא יחזיר לך את התצוגה ואתה משלב אותה בתוך הלייאאוט. זה הפתרון הכי קל. מה מצבנו? נגמר? נגמר הזמן לשאלות, אני מצטער. יהיה עוד זמן לשאלות, אל תדאגו. אוקיי, Windows Phone אמולטור. מעניין אותי לראות דרך האמולטור הזה, איך האפליקציה שלי, שאמורה להיות מותאמת קצת למובילס, נראית עכשיו. בתקווה שזה יגיב. אוקיי, מה אני רוצה? אני רוצה לרשום כאן את ה-URL שלי. HTTP. Localhost. 61834. אתם רואים שלא כל כך עובד לי. מה קרה? אחד התכונות של מובייל דיווייסס זה שיש להם בעצם דואליות כלפי אתרי אינטרנט. הם מסתכלים על אתרי אינטרנט בשני אופנים שונים. או שכביכול הדיווייס, למרות שהוא מובייל, הוא מתנהג כמו דסטופ, ולכן אתם רואים, מציג את הרזולוציה השלמה אבל מקובץ, או שהוא מוכן לעשות מה שנקרא viewport, להגיד, טוב, אני לא חושב במושגים של רזולוציה גדולה, אלא אני באמת, הרזולוציה האמיתית שיש לי של המסך, זה מה שיש. כרגע מה שזה אומר מבחינת חוויית משתמש, נכון שהוא יצטרך לעשות את הזום אין, כדי להתחיל לגלול בתוך המסך. איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת? אז עוד פעם, זה לא ממש קשור ל-MVC, אבל MVC עושה את זה בתוך ה-Default Project Template. יש הוראת HTML מאוד פשוטה, שמומלץ בעצם לשים אותה בכל אתר שהוא מותאם מובייל, וההוראה הזאת נקראת Viewport. בואו נראה את זה בתוך דף על אייר. ההוראה בגדול אומרת למכשיר, תשתמש ברזולוציה הנייטיב שלך. אל תנסה לחשוב במושגים של דסטופ. אני אתר שמותאם למובייל. כלומר, תתייחס כאילו אתה באמת דיווייס של כמות הפיקסלים שיש לך. אל תסמלץ מצבים אחרים. אז בואו נלך לדף הלאיות. והנה אנחנו רואים את ההוראה הנחמדה הזאת. אני בכוונה שמתי אותה בהערות כדי שתראו מה קורה אם היא לא קיימת, אבל בפועל היא קיימת. ולכן האתר שלנו אוטומטית מותאם למובילס בהקשר הזה. אבל כמובן מה שחשוב עכשיו זה להוריד את כל התכנים שיוצרים עומס על התצוגה. אוקיי, שמתי את ההוראה הזאת, אתם מרגישים אותה גם. אני אומר לדיווייס, הרוחב שלך זה הרוחב האמיתי שלך. אל תעשה סימולציה של רוחב של דסטופ או משהו בסגנון הזה. טוב, נראה מה קורה עכשיו. חושב, חושב, נחמד, נראה כבר יותר טוב. זה פלוס העובדה שהתאמתי את התוכן עבור דיווייס שקטן מ-850, עכשיו ה-CSS של ה-850 יתפוס, מקודם הוא לא תפס. אני מקבל כבר משהו שהוא יותר מותאם למובייל. אנחנו רואים, אני יכול קצת לגלול למעלה למטה, זה נראה לא רע בכלל. בשלב הזה כמובן אני יכול לעשות עוד קצת התאמות. אם אני מסכם את מה שראינו עד עכשיו, אם אנחנו מאוד מאוד עצלנים ואנחנו לא רוצים לכתוב קוד, יש לנו שתי אסטרטגיות מאוד בסיסיות, אופה סליחה, לתפוס את הנושא של מובייל דיווייסס. אחד זה הנושא של שטרודל מדיה, להעיף כל מיני קונטנט שהם לא רלוונטיים עבור תצוגת מובייל, והשנייה זה תמיד לתת את הוראת הוויופורט, אני לא מוותר עליה. באיזה מצב אולי אני ארצה כן לוותר עליה? אפילו שאני על מובייל, מתי אני לא ארצה להגיד viewport, אפילו שאני נמצא בתוך מובייל משין? שאני רוצה להציע למשתמש אפשרות גם לראות את האתר המלא שלי, אפילו שהוא נמצא על מובייל. נכון? אני אומר לו, טוב, הנה ה-look and feel מותר מובייל, אם אתה עדיין רוצה לראות את ה-look and feel המלא הגדול השלם, אז אני אתן לך אופציה לעשות switch to desktop view. מבחינתנו בתור מתכנתים לעשות switch לדסטופ view זה שטויות, זה בסך הכל להעיף את ההוראה של ה-viewport, להתנות אותה באיזשהו דגל. נראה את זה מיד. אוקיי, אז בואו נעשה את זה. איך אני יכול להוסיף את הסוויצ'ר הנחמד הזה? כן? הסוויצ'ר אופם הוא לטובת מובייל דיווייסס שעדיין רוצים לראות את הקונטנט הרגיל המלא של האתר שלי. אז טוב, נתחיל לשחק. יש לנו, אופם, זה דברים שאני מקבל אותם בחינם. אני בסך הכל עכשיו מוסיף אותם לאט לתוך הפרויקט, כי אני הורדתי אותם בכוח מהפרויקט, כדי שנוכל להתגלגל בצורה טבעית בסשן הזה. אז אני אבקש כאן show all files. מה אנחנו נגלה כאן? לא נגלה כאן כלום, שזה כיף. אוקיי. אני אשם. פתחתי פרויקט אחר פשוט, וזה המשך של הפרויקט הקודם. אוקיי, אז בואו נראה מה אנחנו מוצאים כאן. תחת, אופה, תחת שרד, נחמד, זה אתם מקבלים בחינם. איזושהי תצוגת פרשיאל מאוד בסיסית, מיד נסתכל עליה, או פשוט נוסיף אותה לפרויקט, including project. בואו נסתכל עליה מה התצוגה הזאת עושה. משתמשת כאן באיזשהו API חדש שלא קיים ב-MVC 3. ואתם רואים? שואלת כאן כל מיני שאלות. לדוגמה, אם אני בראוזר מסוג מובייל, והפעולה היא מסוג GET, אז הנה אני רוצה להציג כאן switch to, או לדסטופ view, או למובייל view. תלוי בסוג התצוגה הנוכחי שלי, האם הוא מותאם למובייל או לדסטופ. אז יש לי כאן partial view, צריך לשלב אותו כמובן, כרגע הוא, אין לו שום משמעות. אז בואו נלך ל-layout הרגיל שלנו, השלם הגדול, ובואו נשלב את ה-partial view. הנה לדוגמה כאן. מצד שני, אם נסתכל על ה-partial view, נראה שכשלוחצים על הלינק בתוכו, הוא הולך לתוך action שנקרא switch view, בתוך controller שנקרא view switcher. גם את זה קיבלנו בחינם, עוד פעם, זה לא דברים שאני כתבתי אותם. אז בואו נלך לקונטרולרים ונוסיף לנו את הקונטרולר הנוסף הזה. נכון, ולפי משהו שנקרא Browser Capabilities Configuration. בעיקרון אתה כל פעם אמור להוריד את קבצי הבראוזר הקפיביליטיז המעודכנים ביותר ממייקרוסופט, או אני אראה בהמשך איך אתה יכול לכתוב את הקוד הזה בעצמך בקלות. כן, ממש בפשטות. אבל זה בדרך כלל, אתה יכול לעשות אנליזה על היוזר אייג'נט ולהגיד וואלה זה אייפון, אבל השאלה איזה קפיביליטיז זה של האייפון, זה כבר יותר קשה לך לדעת, ואתה צריך בדרך כלל ספריות כבר מוכנות. משתדלת, נכון, והיא מספקת את זה כחלק בכלל מ-ASP.NET, זה נקרא Browser Capabilities Files. לא תמיד הקבצים האלה הכי מעודכנים, ואם כן, צריך להוריד את המעודכנים יותר או להתקן ידני. אבל זה לא קשור ל-MVC, זה יכול להיות שקיימת גם ב-WebForms. אה, בצורה דינמית, יש משהו שנקרא 51 degrees, שווה לך לבדוק שזה שירות שנותן תכונות של בראוזרים בצורה שהיא בצד הסרבר. 51 degrees, לשם. אני לא מציע, לא מציע. אוקיי, תיקנו את ה-layout file, הוספנו לו partial view, הוספנו controller, נראה לי בסדר. אוקיי, בואו נרפרש כאן. טוב, הווב סרבר לא למעלה, נכון, אז בואו נדאג שהוא יהיה למעלה. הנה הוא כאן, הנה IS Express עלה לאוויר. או, זה דווקא טוב. The partial view was not found or no, יש לי טעות שם. איפה הטעות? באנדרסקור, תודה. אוקיי, זה בסדר. נחמד, קיבלנו שם למעלה switch to desktop view. עכשיו, כדי שהדבר הזה יעבוד, צריך כמובן להתנות את הוראת ה-viewport בהגדרה מה ה-view עכשיו, האם הוא desktop או mobile. אז בואו נחזור לקובץ ה-layout. פתוח לי. נכון? ואת זה אני רוצה להתנות בהגדרה המתאימה, שאם אני מובייל או לא. עכשיו יש כאן טיפה אולי בלגן, או שזה נראה קצת בלגן במבט ראשון. זה API ישן, ששואל את הבראוזר האם אתה מובייל כן או לא. זה API חדש, מה ההבדל? שה-API החדש ניתן לדריסה בזמן ריצה. כלומר, אני יכול לבוא ולהגיד, מעכשיו, הסשן הזה שאני מנהל עם אותו בראוזר, צריך להתייחס אליו, כאילו הבראוזר הוא בראוזר שרץ בתוך מובייל. ולא משנה אם הוא באמת מובייל כן או לא, זה לא מעניין אותי. ולהפך. ה-View Switcher מחליט אם לעבור למוד כזה או אחר, נכון, לפי הלחיצה. פעם ככה, פעם ככה. זה קוקי בסך הכל. שותלים קוקי בצד הבראוזר, ומעכשיו מחליטים להתייחס לבראוזר כך או אחר. עכשיו, מה שקורה זה שה-API הזה, מייקרוסופט קוראת לו Browser Overridden, ה-API הזה משמש גם לחלקים אחרים בתוך ה-MVC, שנראה אותם מיד בהמשך. כלומר, זה לא סתם בשביל הקוד הפשוט הזה, גם משולב בתוך הארכיטקטורה של MVC. טוב, בואו שמרנו שינויים, בואו נרפרש עוד פעם. שאת זה צריך אולי להעיף, נכון? צריך להפוך את זה לזה, אם אני רוצה להיות יותר מדויק. זה תמיד יחזיר את התשובה האמיתית, וזה יחזיר גם את התשובה שהיא תלויה בבחירה של המשתמש. טוב, בואו נראה, switch to desktop. נחמד, switch to mobile. בסדר, נחמד וזה לא היה קשה. שוב פעם, כל זה קיבלתם בחינם, זה שאני הלכתי ועשיתי uncomment, כי שיחקתי עם הדברים. בעיקרון זה היה שמה כבר בפרויקט הדפולטי. אוקיי. עוד בהקשר הזה, מה מעניין אותנו? הקונטרולר הכי שטותי בעולם, אבל בוא נראה. הנה הקונטרולר, יש לו אקשן שנקרא switch view, ואתם רואים set overridden browser וclear overridden browser. דורס כביכול את הבראוזר, זה שותל משהו בתור קוקי, ומנקה. מבחינת קוד זה לא הרבה. רק נחמד שהם סידרו את הארכיטקטורה מסביב ככה. הפונקציה set overridden browser, שהיא לא באמת פונקציה בתוך HTTP context, זה extension method, היא שותלת קוקי, נכון. זה קשור לעולם של ASP.NET, אז לא רוצה להיכנס לזה. בסדר? זה רגיל. מי שמכיר את זה מ-ASP.NET צריך להרגיש עם זה בנוח. כן. של MVC 4. אוקיי, זה מה שאני מראה עכשיו. משהו חדש ב-MVC 4. טוב, מה עוד מעניין אותנו בהקשר הזה? יותר נחמד, אם נעשה עכשיו שנייה סדר בראש, אז מה אני אמרתי עד עכשיו? אפשר להוסיף שטרודל מדיה, נכון? אפשר להוסיף viewport. הראיתי שבעזרת ה-if is mobile device, מה שראינו כאן, איפה זה? בעזרת ה-if is mobile device, אני יכול להחליט כבר משהו יותר חכם. האם בכלל להחזיר את הקונטנט הזה לבראוזר? הרי השטרודל מדיה, שזה המשחקים ברמת ה-CSS, זה קצת לא יעיל. כי אני מביא את כל הקונטנט לבראוזר, ואז מפלטר אותו בעזרת CSS. יותר חכם לא להביא את הקונטנט הזה בכלל, והנה הדרך לעשות את זה. תשתמשו בהוראה הזאת, is mobile device, ותחליטו לא להחזיר את הקונטנט הספציפי. לדוגמה, שנייה אחת. אם אני אלך לקובץ home index, אז הנה, לדוגמה, אולי אני לא רוצה להראות את התוכן הזה במובילס משינס, כי אין יותר מדי מקום וזה נראה קצת עמוס. כן, אני רוצה להעיף את ההסברים האלו, שנקראים get the list of top layers, בלה בלה בלה. אז טוב, אז באותו אופן שראינו לפני שנייה. אין כאן משהו מרעיש, אבל נחמד שהיכולת קיימת. נכון? הנה, אני מעיף את התוכן הזה בעזרת request browser is mobile device. זה לא טוב להשתמש, אבל אמרנו, נכון? כי זה ה-actual value. יותר טוב להשתמש ב-get overridden browser. אז בואו נעיף את הקוד הזה, הוא לא רלוונטי. ודווקא נשתמש בקוד הזה. טוב, בואו נרפרש. אוקיי, הנה איבדנו את התוכן. מצד שלישי, תסכימו איתי שזה מתחיל להיות די סיוט. נכון? אני מחזיק עכשיו תצוגה שצריכה להיות מותאמת גם למובייל וגם לדסטופ, ואני מנהל כל מיני if-else בתוך הקוד, זה הופך את התצוגה להיות מסורבלת, זה ייצור לי בטח ובטח ספגטי קוד אם מדובר על תצוגה שהיא לא קטנה. יותר טוב אם הייתי יכול ליצור תצוגה נפרדת למובייל, תצוגה נפרדת לדסטופ. וזה בדיוק השלב הבא ש-MVC נותן, הוא אומר, no problem. מה שצריך לעשות זה להוסיף קובץ עם extension mobile.cshtml, ואני לבד אדע אם לבחור את התצוגה הזאת או את התצוגה האחרת. נחמד. איך הוא עושה את זה? כמובן, על פי הגדרות. לפי ה-overridden definition שעשינו מקודם. נכון? ואפשר להרחיב את זה לעוד קבוצה, מיד נראה את זה. אז הנה את התצוגה הפשוטה של מובייל. הנה הרבה יותר נקי, אין פה if-else, אני פוקוסט על מובייל, עם ה-CSS'ים של מובייל, לא מתקשקש כאן יותר מדי. נשמור שינויים. טוב, נרפרש. איך נדע שזה זה? טוב, הנה קיבלנו את התצוגה יותר פשוטה. אתם מרגישים שהורדתי את הטייטל התחלת הזה שהיה למעלה. נחמד. אז אני יכול לכתוב את התצוגות לבראוזר, דסטופ, ואת התצוגות למובייל. כמובן שאם קובץ המובייל לא קיים, אז אוטומטית השרת לוקח את קובץ הדסטופ הרגיל, ללא שום סיום. לפי האקסטנשן של הקובץ. כן. כרגע זה רק convention based. איך זה עובד מאחורי הקלעים? זה לא משהו מורכב יותר מדי. כשמגיעה בקשה של MVC להחזיר את התצוגה, MVC 4 הולך ושואל את עצמו רק שנייה. הדיווייס שהתחבר אליי עכשיו זה מובייל או לא מובייל? אם זה מובייל, למרות שביקשתי ממנו index.cshtml, הוא הולך ל-index.mobile.cshtml. המילה מובייל כאן היא קריטית, זה הקונבנציה by default של MVC. אבל מה אם אני רוצה עכשיו תצוגה אחת עבור? נכון? כל view. לא ספציפית לאינדקס. כל view שתשים לו מובייל זה יתפוס. גם לייאוט, בוודאי. אנחנו נראה את זה מיד בהמשך. זה לא בראוטינג, זה ב-View Engine. זה בטיפול במנוע התצוגה של MVC. ראוטינג, אמרנו, זה קומפוננט החיצונה ל-MVC, היא לא מכירה את כל הבלגן הזה. מיד. בנית אריאז נפרד למובייל, אבל פחות אני מרגיש בנוח עם זה, זאת אומרת שיש לך גם קונטרולרים נפרדים למובייל. לגמרי. אני לא רואה סתירה, זאת אומרת, אתה יכול לעבוד עם העירייה, אבל זה מייתר את היכולת הזאת. זאת אומרת, פה אני... זה נקודה יפה מה שהוא מעלה כאן, הוא אומר, זה... הקונטרולר נשאר אותו קונטרולר. בסדר? זה אותו קונטרולר גם למובייל, גם לדסטופ, רק אני הפרדתי בין התצוגות. יכול להיות שיש מקרים שאני רוצה לגמרי קונטרולר אחר, אני צריך לנהל את זה בצורה שונה. אוקיי, לא זאת היכולת. אני מראה כאן שאני שומר על אותו קונטרולר, כלומר אני מעביר את אותו view model לתצוגה, אבל רק התצוגה מתרנדרת בצורה שונה. יכולת טיפה שונה ממה שאדם מתכוון. או מאוד שונה. טוב, אבל כאן נשאל את השאלה באמת, רק שנייה, אבל אתה הראית שאתה יכול ליצור קובץ תצוגה עבור כל המובילס בעולם, ואם אני רוצה לקסטם את אייפון בנפרד, או את נינטנדו, מה אתה אמרת? סתם לא. משהו הזוי, כן. לא, לא כזה הזוי. אוקיי, אז כמובן MVC יגיד, זה די בסיסי, אני אתן לך את זה על מגע של כסף, וזה נקרא Display Modes. בוא נעשה את זה. אז אנחנו נלך כאן לגלובל אזקס. נלך לגלובל אזקס, והנה אנחנו נגלה כאן קוד, שכמובן הוא לא קיים by default, זה קוד כבר שאני הוספתי, ואני מנסה לרשום כאן display modes חדשים. במקרה הזה display mode אחד שנקרא אייפון. מה אני אומר כאן? הקוד הוא די פשוט, וזה מה שאני אוהב ב-MVC דרך אגב. כשאתה מרחיב את MVC, אתם לא תראו 100 שורות קוד. אתם תראו תמיד 2, 3, 4, 5 שורות קוד. באמת יכולת הרחבה קלה. אם מישהו פעם, אם יש איזשהו פרוביידר ל-Web Forms, יודע שזה בדרך כלל קלאס אבסטרקטי עם איזה 30 מתודות, משהו בין 15 ל-30 מתודות, וזה די סיוט לשנות אותו. ב-MVC, משום ההרחבות, הם תמיד ברמה של פונקציה אחת, לא יותר נחמד. אבל הקוד הוא די אינטואיטיבי. מה שאני אומר זה, יש כאן דיספלי מוד חדש, שהקונדישן שלו, מה שאני רוצה, הקונדישן שאני בחרתי זה שהיוזר אייג'נט, שאותו בראוזר שלח לי, הוא אייפון. אם כן, אז אני מחזיר true, ואז מעכשיו הדיספלי מוד הנוכחי נחשב כאייפון. מה זה אומר? שאם MVC ימצא קובץ עם סיומת אייפון, הוא ייקח אותו, ואם לא, הוא ילך כמובן לדיפולטים האחרים. זה בדיוק מה שאני מראה כאן. נכון מאוד. זה לא חייב להיות לעולם המובייל. נכון מאוד. ממש לא קשור למובייל. או ספציפי. עוד פעם? התשתית של דיספלי מוד מושפעת מהאוברידן שעשינו מקודם. אוקיי. כן. אוקיי. אתה מגדיר רשימה של דיספלי מוד והוא סורק אותם לפי הסדר. אז תשים אותם בסדר הנכון וזה יעבוד לך. הסדר כאן חשוב, אני מסכים איתך. תשים את הכי ספציפיים למעלה ואת הכי כלליים למטה. נותן מענה למה שאתה שואל? טוב, והנה אני עושה. אני מוסיף דיספלי מוד חדש, אבל אני רוצה לשים אותו לפני הדיספלי מוד הדיפולטיבי שנקרא מובייל. שוב, אני דדמינו שיש רשימה של דיספלי מודס, ומה ש-MVC עושה הוא סורק אותם מ-0, אינדקס 0 ועד הסוף. הראשון שאומר לו condition true, הוא משתמש בו. אם אני אשים את האייפון אחרי הדיספלי מוד הכללי שנקרא מובייל, הוא בחיים לא יתפוס. כי תמיד יתפוס הדיספלי מוד שנקרא מובייל, הוא הכללי ביותר. אז אני צריך למקם אותו נכון בתוך הרשימה, וזה מה שהקוד כאן עושה, זה לא קוד מעניין, אז אני לא מסתכל עליו. אני מוסיף את הדיספלי מוד החדש לפני מובייל, כדי שהוא יתפוס לפניו. טוב, נקמפן. עכשיו נשאלת השאלה רק איך אני מסמלץ את זה. כי זה אומר שאני צריך לפתוח בראוזר, שמזריק לי יוזר אייג'נט של אייפון. למישהו יש כאן אייפון? איפה אפשר לשנות יוזר אייג'נט בבראוזר? יש בדיוק, בפיירפוקס יש פלאגין כזה, נכון, אז בואו נשתמש בו. גם ל-AI יש, אז אני לא מכיר. גם ל-AI, אוקיי. אז... טוב, אז אתם רואים שבאמת מותקן לי כאן איזשהו אדון שנקרא User Agent Switcher לתוך פיירפוקס. הוא אדון מאוד מאוד פשוט. מה שעושים איתו, אומרים כאן Tools, Default User Agent, דווקא אייפון 3. מה שקורה מאחורי הקלעים, אם נלך לאייפון 3, נראה שה-User Agent שהוא דוחף לשרת זה. ואתם יכולים ליצור כאן User Agents חדשים, מה שבא לכם, וכמובן די בסיסי. אז טוב, רצינו Tools. לשנות לאייפון 3 וללכת לאתר שלי. דרך אגב, הוספנו את הצוגה עבור אייפון? אני לא זוכר. בואו נראה אם עשינו את זה. את הצוגת הום... לא הוספנו, אז הנה, בואו נוסיף אותה. את הצוגה עבור אייפון. ולא נפרגן לאייפון. נשים פה את הצוגה ממש מאפנה. אנחנו לא אוהבים את אייפון. סתם. ובואו נלך לאתר שלנו. טוב, זה לא מעניין. תעזבו את הבלגן שיש כאן. אנחנו רוצים ללכת ל... זה מה שרצינו. אנחנו בסדר. לא יודע למה. האחד הזה בלבל אותי. iPhone Customized Options. כלומר, הצלחנו להעלות את התצוגה שעכשיו כתבנו. התצוגה הפשוטה הזאת.
נחמד.
הלאה, אנחנו ממשיכים במסע שלנו. מה עוד מייקרוסופט מכינה לנו בגרסת MVC 4? בואו נסגור קצת חלון. אני לא צריך יותר את האמולטור, מה גם שהוא תופס הרבה זיכרון והוא מאוד מעט את המחשב. בואו סתם נפתח לנו ויז'ואל סטודיו. והזכרתי שיש פרויקט חדש, הוא מסוג מובייל. אוקיי, וזה הפרויקט שמעניין אותי, מובייל אפליקיישן. שוב פעם, נחזור אחורה לאסטרטגיה, אז אמרנו שטרודל מדיה, אמרנו ויופורט, ועכשיו מייקרוסופט אומרת, אולי אתה בכלל רוצה תצוגות שהן יותר מתאימות לעולם של מובייל, יותר look and feel מובייל, מה שהרבה פעמים קוראים לזה touch optimized. ויש לנו open source library מאוד מפורסם, jQuery mobile, שיודע לתת look and feel שיותר מתאים למכשירי סלולר. בואו נלך אליו, רק נציץ בו, מי שלא ראה עדיין את האתר שלהם. אוקיי, אתם רואים את ה-look and feel, זה מה ש-jQuery יודע להביא כאן. את ה-look and feel שאנחנו רואים כאן לפי התמונות. עכשיו, לאו דווקא שזה הדבר היותר טוב. זאת אומרת, בדרך כלל זה גורם, לפי דעתי, ל-look and feel משעמם. זה מה שזה כל האפליקציות שאנחנו רגילים לראות אותן באייפון. אבל אם זה מה שאתם רוצים להשיג, jQuery Mobile יודע לתת זה מאוד בקלות. דווקא את התצוגה שעשיתי מקודם, אני מוצא אותה יותר מעניין. זאת אומרת, לקחת את ה-look and feel הרגיל של האתר שלי, ולשמור אותו, אבל להתאים אותו למובייל. נותן בדרך כלל חוויה קצת יותר מרשימה מבחינת המשתמש. אבל אם זה מה שאני רוצה, את אותם רשימות, והדר בר, ונביגיישן בר, וכל מיני מודל דיאלוג בוקסס כאלו שקופצים, אז jQuery מובייל ממש טוב בזה, והוא יודע לתת את זה, האמת היא, בלי הרבה מאמץ. מה שיפה ב-jQuery מובייל, שאפשר לעבוד בו בשני אופנים. אחד, ברמה של HTML. לא נוגעים בכלל בקוד של JavaScript. פנטסטי. במקום לכתוב HTML שכתבתי עד עכשיו, אני מוסיף כל מיני attributes של jQuery Mobile, ואוטומטית לוקח אותה content בצד הקליינט, והופך אותו ל-look and feel הזה. זה נחמד, כי זה אומר שאני יכול לשמור על מודל העבודה הרגיל שלי, יותר server-oriented, מחזיר HTML ולא כותב הרבה JavaScript, או אם אני רוצה לקחת את זה לכיוון הרבה יותר משוכלל, אני רוצה לפתח mobile application, אבל שירגיש כמו אפליקציה, שלא כל לחיצה על כפתור זה הליכה לשרת. זאת אומרת, ירגיש יותר זריז, יותר מהיר, אז אני צריך כבר להתחיל לעבוד יותר קשה ולכתוב קוד בג'אבאסקריפט, לשמור דאטה בצד הקליינט, אולי לעבור לאופליין אפליקיישן, ואני רוצה להראות לכם עכשיו את שתי האפשרויות. אוקיי, בתוך הסתכלות על דוגמאות. אז בואו נעשה את זה. עכשיו, מייקרוסופט אומרת גם כזה דבר, אתה יכול לפתוח מובייל אפליקיישן פרויקט חדש. אני אומר, מסופקן אם תעשו את זה, תלוי בסיטואציה, אבל רוב הסיכויים שיש לכם כבר פרויקט קיים, ואתם רוצים לקסטם אותו לטובת מובייל. במקרה הזה, אם פתחתם פרויקט חדש, זה אך ורק פרויקט שהוא מוביילי. תראו מה אתם מקבלים כאן. חושב. בשלב הזה, אני גם ברשותכם, אעשה סוויץ' לחום. כי מבחינת ההתנהגות שלו הוא עובד הכי יפה. על דסטופ. set as default. אוקיי, בוא נריץ. אוקיי, זה מה שאני מקבל בחינם. תדמיינו את הלוק אנד פיל הזה על מכשיר המובייל שלכם. נחמד. מצד שני, מה שיפה, זה מה שהזכרתי, זה שה-HTML הוא לא שום דבר מיוחד. בואו נלך ל-Home Index. מרגיש לי נקי, רגיל, ואין פה JavaScript מאחורי הקלעים, לא הייתי צריך לכתוב שום קוד. בואו נעשה את זה עבור הפרויקט שלנו. אני לוקח את הפרויקט הקיים מקודם, ומנסה להכניס לו את היכולות האלו של jQuery מובייל, בלי לגעת בו, שעדיין יהיה דסטופ וגם נוסיף לו יכולות מובייל. אז יש פקאג' נחמד, אני לא זוכר את השם שלו בעל פה, אבל הנה אני רואה אותו, jQuery.mobile.mvc. זה פקאג' שאם אנחנו מתקינים אותו לתוך הפרויקט, הוא מוסיף את מה שצריך לטובת jQuery Mobile, בהנחה שזה היה פרויקט רגיל של MVC. אוקיי, אז בואו נתקין אותו. קליק ימני, Manage New Get Packages, נלך לריפוזיטורי הלוקלי שלי, ואני אחפש משהו שנקרא mvc.mobile, הנה זה. mobile.mvc, נתקין אותו. הוא דואג להביא לי jQuery מובייל, דואג ליצור לי כל מיני קבצים מקומיים. בגדול, אם אתם רוצים, ההבדל המרכזי זה שעכשיו ייווצר כאן קובץ layout חדש שלא היה לפני כן. והנה הקובץ שאני עומד עליו. layout.mobile.chtml, כלומר layout שמותם למובייל משין. התוכן שלו לא מפתיע, הוא מוגדר על פי jQuery מובייל. זאת אומרת, jQuery מובייל, אם תלכו לאתר, אומר ש... דפים צריכים לראות בסגנון מסוים, וזה הסגנון שמיושם כאן. אתם רואים div data role page, זה האטריביוט של jQuery mobile, data theme, איזה סוג של theme אני רוצה שהדף הזה ייראה, והנה אנחנו רואים חלוקה של header לעומת content, ואפשר גם להוסיף footer. כל הדאטה אטריביוט הללו זה התכונות של jQuery mobile. אז קיבלתי layout דפולטיבי, מה שנשאר לי עכשיו זה לכתוב layout משלי. אז בואו נלך ל-home index. כרגע אם אני אריץ את האפליקציה, אני כמובן מקבל את ה-look and feel הדסטופי. אוקיי, ועכשיו האתגר זה להוסיף look and feel שהוא מוביילי. אז נלך ל-home index. הנה כבר מחכה לי כאן קובץ נחמד של index mobile cshtml. מה אני רוצה? יש לי אותו כבר. או, מעולה, יש לי כבר. אז אם יש לי כבר, למה לא קיבלתי את התוכן הזה? כי יש בעיה שם, קטנה, שנתקן אותה. בואו רק נוודא עוד פעם. זה לא נראה משהו מוביילי. הסיבה היא שיש כאן טיפה בלגן. אני לא במוביילי בלביאו, גם בזה אתה צודק, נכון? או, והנה עדיין משהו כאן לא עובד. תודה. מה שלא עובד, זה, יש פה טיפה בלגן, בגלל שאני עובד עם developer preview, אז אני מכיל jQuery בגרסה מתקדמת, אתם תראו כאן, אבל זה לא משהו שאמור להטריד אותנו. ה-jQuery הוא בגרסה 1.6.4. ה-default layout mobile שקיבלתי, מנסה להוסיף רפרנס ל-1.6.3. בסדר, פשוט לא מותקנים. כשהוציאו את הפקאג' הזה, זה לפני שהוציאו את... את ה-Developer Preview. טוב, בואו נשמור, נחזור לדף שלנו, נרפרש. אוקיי, מתחיל לראות קצת יותר טוב, נכון? קצת, טיפה, אבל בואו נתחיל לקסטם אותו בעזרת jQuery Mobile. לא שמתי כאן שום אטריבוט של jQuery Mobile, אז נתחיל לשחק עם זה. Data Role, אני רוצה List View. וזה מה שכיף ב-jQuery Mobile, תראו כמה זה קל, זה לא דורש ממני קוד. אוקיי, קצת יותר טוב. זה לא כל כך מקובל להשתמש כאן ב-Heading 5. אז אני אעיף את זה. הנה אפילו יותר טוב. יש כאן את המספור 1, 2, 3, זה אני יכול להשתמש בו, אבל לרוב אני לא אראה את זה, אני צריך לעבור מ-ordered list ל-unordered list. דרך אגב, אתם שמים לב שהתגית למטה מתוקנת אוטומטית? נחמד, לא? זה חלק מה-developer preview. נרפרש, או, יפתי את הרשימות, ואם אני רוצה לשים את זה באיזושהי רשימה יותר פנימית, כאילו שמקבלת מעין padding לעומת הגבולות של הדפדפה, אני צריך להשתמש ב-data inset שווה true. זה כבר נראה יותר טוב. כמובן מאוד מקובל בתפריטים מהסוג הזה, זה להוסיף איזשהו תפריט כזה. צריך להשתמש כאן ב-data role list divider. וכאן אני יכול לשים את הכותרת שלי. suggest. אוקיי, נכון, זה כבר מתחיל להזכיר. זה לא דורש ממני יותר מדי עבודה, זה באמת יפה ב-jQuery Mobile. מה שקצת חבל לנו, שאין לנו את ההלפרים של MVC. נכון, אם היה כל מיני הלפרים כמו HTML.ListView או Mobile.ListView, לא הייתי צריך לדעת שאני צריך לשים את התגיות האלו. אז אפשר כמובן לבנות, ויש סיכוי טוב שאולי באמת בגרסת MVC 4 הסופית נקבל הלפרים כאלו. כרגע אנחנו לא רואים אותם בגרסת הפריביו. טוב, מה עוד אפשר לעשות עם jQuery Mobile? אפשר לעשות הרבה דברים. מה עוד יכול להיות נחמד שרציתי להציג בפניכם? יש עוד כל מיני שטויות קטנות כאלו ששווה להסתכל עליהן. List Divider עשינו, זה נחמד. Navigation Bar, אני רוצה לדוגמה בתוך Manage Players, Games. בואו נלך לגיימס. כן, גם זה לא נראה כל כך טוב, נכון? זה הדף שלי שמותם לדסטופ, אז בואו נתאים אותו למובייל. נלך כאן לגיים אינדקס ונשתמש במובייל. אופה, מה עשיתי? כאן, אינקלוט. טוב, בואו נסתכל על הדף הזה. על התצוגה. אז הנה אתם רואים כאן, לדוגמה, כתבתי הלפר נחמד, סתם כדי להראות שאפשר. הלפר שנקרא mobile.listview, והוא כבר יודע לפלוט את כל ה-HTML המתאים. אני נותן לו כאן רשימה של שחקנים, אני נותן לו כאן איזושהי תבנית של HTML, ואז הוא משכפל את התבנית הזאת עבור כל שחקן. וזה ממש פשוט לכתוב את ההלפר הזה, תעשו F12, אין? זה לא יותר מדי קוד, אבל זה כמובן לא כזה כיף. אז אפשר לכתוב הלפרים כאלו, ויש כבר הרבה אופן סורס פרויקט שמנסים לעשות את זה, אבל לא מצאתי איזשהו אופן סורס פרויקט שבאמת מתחזקים אותו. אתה רואה כמוני פרויקטים כאלה מג'עג'עים, שמישהו כתב משהו לפני שנה ומאז לא עושה עם זה כלום, זו בטוח כמה כדאי לאמר עליהם. או לחכות כמובן לראות את מוצא פיה של מייקרוסופט. בסדר, אז הוספנו כאן ליסט ויו, בואו נשמור שינויים, נרפרש את הדף שלנו. סוג של, כן. אוקיי, נחמד. מצד שני, תראו את הכפתורים כאן למטה של תעבור לדף הבא. כן, הם לא כל כך מותאמים לחוויה המוביילית. מה אמורים לראות? אהבתי אותם. כן, כי זה לא כל כך מתאים. בדרך כלל מה שנעשה במובייל, אתה תלחץ פה על אחד האפשרויות, ואז אני אציע לך אדי, דליט. כן, כי כתבתי את הצוגה הנפרדת, והחלטתי בכוונה להעיף את זה. אבל כאן, הכפתורים למטה מטרידים אותי, הם גם לא נחמדים כל כך. ה-jQuery Mobile אומר, אין בעיה, תשתמש בדאטה רול שנקרא Navigation Bar. ושמים בתוכו לינקים הכי פשוטים בעולם, והוא נותן להם look and feel יותר ידידותי. נעיף את הפייג'ר המיושן, שמתאים לדסטופ, לא צריך להיות כאן. נשים את ה-Data Role Navigation Bar, נרפרש. אוקיי, אנחנו רואים שקיבלנו כפתורים נחמדים. לא רע בכלל. באותו אופן אפשר להוסיף גם למעלה, בתוך ההדר. כן, ממש look and feel נחמד. הלאה, בואו נעשה את זה גם כאן. נוסיף כאן section שנקרא header bar, שהולך לתוך ההדר של ה-layout, אז בואו נלך ל-layout ונתקן אותו. לא ה-layout הזה, חס וחלילה, ה-layout של מובייל. את זה אני רוצה. נכון, ניקח את הסקשן הזה שאני לא משתמש בו, ונוסיף אותו בתוך ההדר. נקרא לזה header bar. אופה, מי שלא מכיר MVC, אז זה הדרך לתמוך ב... איך קראנו לזה? Content page ב-web forms. אני שם סקשן, ואז כל תצוגה משלימה את הסקשן הזה. Content page, משהו. Placeholder, content page, placeholder, נכון. כן, master page, אבל הקונטרול שם שמאחורי הקלעים, כן. טוב, אז יש לנו render section, header bar מצד אחד, ומצד שני אני קובע את התוכן של ה-header bar. בואו נראה מה זה עושה לי לתצוגה. נחמד, אז הנה כפתור של new game ו-home. כמובן עובדים כרגיל, זה אותו מודל עבודה, זה לינקים פשוטים לדפים, ו-jQuery Mobile דואג להביא את הדפים האלה. הדבר היחידי שחבל כאן, כן. עוד פעם? נכון. יש לי קובץ layout שהוא המבנה ש-jQuery Mobile מגדיר לי אותו. ו-jQuery Mobile אומר, אם אתה רוצה להוסיף כפתורים בהדר, צריך לעשות את זה במקום מסוים בתוך ה-layout. הבעיה שהתצוגות שלי מתרנדרים לא לאותו מקום. אז אני פתחתי סקשן, ואז כל תצוגה יכולה להוסיף מה שהיא רוצה לתוך אותו סקשן. במקרה הזה, התצוגה הזאת החליטה להוסיף שני כפתורים. מה שקצת חסר כאן, זה אולי המעבר בין דפים שהוא כרגע לא כל כך נחמד. היה הרבה יותר ידידותי שאם לוקח שתי שניות עד שעוברים דף, תקפוץ איזושהי הודעה של, כן, loading או משהו בסגנון הזה, אתם מקבלים את זה בחינם ב-jQuery. הסיבה היחידה שכרגע אתם לא רואים את ההתנהגות הזאת, זה שהדיפולט פרוג'קט טמפלט של מייקרוסופט, בגלל שהוא נוצר באיזשהו שלב מסוים בחיים של jQuery Mobile, ששם היה להם איזשהו בג, הם החליטו לעשות ליכולת הזאת disable. אבל אין סיבה לעשות לזה disable. בטח לא ש-jQuery Mobile הוא כבר בגרסת RTM. אז מה שצריך לעשות זה ללכת לקובץ ה-layout הדיפולטיבי, ולתקן את השורה הזאת. זה מייקרוסופט שתלה כאן בכוונה. תורידו את זה. לא רלוונטי. היה שם בג, זה לא רלוונטי. נשמור את השינויים, נרפרש את הדף, manage game, זה לא מעניין. או, הנה loading, נחמד, back to list, נחמד, home, נחמד, manage players, נחמד. אפילו מקבלים שגיאות, במידה והתשובה מהשרת לא הייתה תקינה, אז הוא יודע להקפיץ את ה-error loading page. כל זה קיבלנו בחינם. כן, כן, את האפקט מעבר של הדפים, כמו שאנחנו רגילים לזה באייפון, לדוגמה. מצד שני, זה כמובן מאוד תלוי ביכולות של הדיווייס. אתם תראו שעל אנדרואידים למיניהם, אפילו הסמסונג גלקסי S2, המעבר לא כזה חלק, כמו שהוא על אייפון. אבל זו פעם זה עניין של זמן, וכמה המכשירים האלה תומכים בזה. נחמד. להזכירכם, כל זה בלי מאמץ. לא עשיתי פה כלום, נכון? בסך הכל זרקתי תגיות של HTML וקיבלתי את כל ההתנהגות האג'קסית הזאת בחינם. אבל יש גבול. מה הכוונה יש גבול? אם אני רוצה להוסיף משחק, מעניין אם הדבר הזה עובד. וואלה, קודם כל מבחינת הצוגה הזה עובד נחמד, נראה שאני יכול להוסיף משחק. בואו נראה אם קיבלתי ולידציות. Create. קיבלתי גם את הוולידציות, זה נחמד. מצד שני, בואו נוסיף משחק. אז תאריך. בואו נעשה משהו היום, מה היום? ראשון ה-30, אצלי זה הפוך על המכונה, 2012. תסתכלו כאן על ה-URL, create. לא חלק. בואו, אני אחזור על זה עוד פעם. לא, הוא לא חזר לאינדקס. אתם מרגישים את זה? אני נמצא בתצוגת אינדקס, וה-URL עדיין תקוע בקודם. נכון, אתם מתחילים להעלות כאן על הבעיות שקורות ב-jQuery Mobile. הוא מתלבש על הסאבמיט, שולח ריקווסט אסינכרוני לשרת עם הנתונים שהיו באותו אותו פורם, ומה השרת מחזיר לו כתשובה? רידיירקט, בדיוק, הוא מחזיר לו רידיירקט. jQuery Mobile לא יודע על הרידיירקט הזה, כי מי שמטפל ברידיירקט זה אובייקט XML HTTP ריקווסט של הבראוזר. הוא אוטומטית עושה את הרידיירקט, בלי ש-jQuery Mobile יודע, ואז jQuery Mobile מקבל את התצוגה. אז הוא אומר, רק שנייה, עשיתי פוסט וקיבלתי את התצוגה, איך אני יודע מה ה-URL של אותה תצוגה? אז הוא משתמש ב-URL האחרון שהוא ראה, שזה ה-URL שאליו עשו סאבמיט, אבל זה לא מה שאני החזרתי. למזלנו, הם כמובן מודעים לבעיה הזאת, אז נתנו לנו יכולת לתקן את זה. אבל אתם רואים שיש כל מיני קשיים. איך מתקנים את זה? נלך לקובץ ה-Layout, ואנחנו נוסיף לנו כאן Data URL, מה שזה אומר ל-jQuery Mobile, כשהתוכן הזה חוזר בצורה סינכרונית, תיקח את ה-URL שנתתי ותחליף אותו ב-URL של הבראוזר. אז אנחנו ניתן כאן את ה-URL האמיתי, אנחנו יודעים מה הוא, זה שטרודל request, נכון? מה יש לנו? URL ו-absolute path. אני מקווה שזה יעשה את העבודה. אוקיי, manage games. הלכתי ל-new game, באמת ה-URL התחלף למעלה שזה טוב. אמרתי create, נחמד וזה חזר להיות game. עוד דברים נחמדים שאפשר לעשות, מה לגבי מחיקה? אני יכול לאפשר פעולה מהסוג הזה של להיכנס לשחקן ואז למחוק אותו, או יותר נחמד אם יהיה כאן אופציה למחוק ישירות, להוסיף כאן איזשהו לינק של מחיקה, זה מאוד קל לעשות את זה. נלך לאינדקס שלנו, לא לאינדקס הזה, לאינדקס של מובייל. ומה שנעשה, אני אוסיף במקום את הלינק הרגיל, הלינק לשחקן, מה שאתם רואים כאן, אני אוסיף עוד לינק. כש-jQuery Mobile רואה תחת list item 1 שני לינקים, מה גם שאני אומר לו, תשים לי אייקון של delete, אז הוא מבין שצריך להציג את זה ככה. נחמד. יותר מזה, אמרתי על הלינק הזה, data rel dialog. מה הכוונה? הלינק הזה מוביל לאיזשהו דף בשרת, שאתה מושך אותו, תציג לי אותו כדיאלוג, כפופ-אפ, ולא כדף חדש, כביכול. בואו נראה מה זה עושה. נלחץ על X, בום, ראיתם? קפץ לי איזשהו פופ-אפ. יש לי כאן X, אני יכול לסגור אותו. עוד פעם, X, פופ-אפ, יכול לסגור. כמובן שהתצוגה הזאת לא כל כך מותמת למובייל, כי אני שואל כאן יותר מדי שאלות, הייתי מצפה להיות הרבה יותר לקוני, אז נשים לנו תצוגה delete עבור מובייל, שהיא תהיה הרבה יותר קצרה ולעניין. טוב. בואו נראה הפעם, delete. מצוין. קיבלתי פופ-אפ נחמד, האם אתה רוצה למחוק? לא. האם אתה רוצה למחוק? כן. באמת נמחק? שוב פעם נמחק את הנבא בתור, delete. אפשר. ולא להסתיר את התצוגה הקודמת. אפשר. Data attribute. כן. Data attribute צריך להשתמש ב-overlay theme, משהו בסגנון. איך? עם right to left. אומרים שעובד בסדר, אני לא יודע לתרום. טוב, הלאה. מה עוד מעניין? שזה יעבוד הכוונה? בדרך כלל מה שאתה עושה, אתה תוסיף כאן איזשהו navigation bar, אם יש לך יותר מדי כפתורים, אתה לא תשים אותם בחלק של ההדר עצמו, אלא תוסיף כאן, איפה שאני עומד עם העכבר, תוסיף איזשהו navigation bar עם edit, delete וכך הלאה. זה יהיה כמו שהוספתי את ה-navigation bar כאן למטה, ויעשה לינק. אם אני אעשה את הסוף, אה, במקום. בנוסף, לא יודע לתמוך, הוא מוכן לתת רק כפתור אחד. אם במקום, מה הכוונה? כאילו, תשנה כאן את האייקון לאייקון מסוג אחר. ותמפה אותו ללינק המתאים. במקום, זה לינקים רגילים, זה מה שנחמד, זה לא... אין כאן משהו חדש ללמוד. טוב. עוד פעם, כשתבינו את הפלואו השלם ואת האופציות שיש בפניכם. אז אמרנו שאפשר לעשות שום דבר, אמרנו שאפשר לשחק עם הקונטנט, הראינו שאפשר לשחק עם הוויופורט, את התצוגות שלי as is ולהפוך אותם לעולם ה-jQuery mobile, בלי בכלל לשנות הקונטרולרים ובלי לחשוב במושגים חדשים, בלי לכתוב בכלל JavaScript, ואפשר כמובן לכתוב מה שנקרא truly offline web application. כלומר, אפליקציה כזאת היא שגם עם השרת למטה אני עדיין מתפקד, ואני מאפשר למשתמש עדיין לאגור נתונים על המכונה. יותר מזה, אפליקציה שהמשתמש יכול להעלות אותה עם השרת בכלל למטה. כלומר, כל ה-HTML'ים וה-CSS'ים וה-resources'ים למיניהם הם קשת על המכונה. וכמובן, אפליקציה שהמעברים בין הדפים השונים הם מעברים יותר מהירים. לא כמו שעכשיו קורה. תדמיינו שעכשיו בכל פעולה שאני מבצע, אמנם עכשיו זה נראה מהיר, כי זה הכל לוקלית על המכונה שלי, אבל במציאות כל פעולה זה ראונד טריפ לשרת, והמשתמש חוטף את הפופ-אפ המעצבן הזה של הלואודינג, שאנחנו דווקא התלהבנו ממנו בהתחלה. השאיפה, אם אני רוצה באמת לייצר טרולי מובייל ווב אפליקיישן, אני צריך למזער את הגישה לשרת ולעשות יותר ויותר קשים בצד הקליין. לשמחתנו הדבר הזה הוא אפשרי. שני פיצ'רים מרכזיים שיכולים לעזור לנו בהקשר הזה. א', תביאו את כל התצוגות מראש לצד הקליינט. jQuery mobile יודע לעבוד במודל כזה, לא של סינגל פייג' אלא של מולטי פייג', כלומר אני מחזיר לו דף HTML שמורכב מהרבה מאוד דפים קטנים של jQuery mobile. למעשה מה שצריך לעשות זה משהו בסגנון הזה, תנסו לדמיין. נכון? כרגע יש לי דף HTML שאתם רואים מכיל רק דאטה רול פייג' אחד. אבל jQuery mobile אומר, אפשר גם יותר מזה, אתם יכולים לשכפל את התוכן הזה כמה פעמים שאתם רוצים, רק תיתנו לכל אחד מהדפים ID ייחודי משלו. once אתם תביאו את כל הדפים מראש לצד הקליינט, אז הנביגיישן בין הדפים קורה בצד הקליינט, בכלל לא צריך לגרום להליכה לצד השרת. מצד שני, כשאני עובר מתצוגה אחת לתצוגה שנייה, אני צריך להביא גם דאטה מהשרת, אחרת מה בדיוק אני מציב שם. אז אני אראה כאן אפליקציה יחסית נחמדה, שמנסה לעשות שימוש ביכולות האלו. כמובן, כאן הסיפור הוא כבר אחר לגמרי. הרבה מאוד קוד בג'אבסקריפט. אני מביא את כל התצוגות מראש, אבל מאותו רגע אני צריך מאוד להתאמץ בג'אבסקריפט, וכמובן להשתמש בשירותים של jQuery mobile. לצערנו בהקשר הזה, MVC, היום, נכון להיום, לא עוזר. לא עוזר יותר מדי. כלומר, הוא מאפשר לקבל ג'ייסון, והוא מאפשר להחזיר ג'ייסון, אבל הוא לא נותן איזושהי תשובה לאיך אני מנהל את הקוד בצד הקליינט. יש לנו כן תמיכה נחמדה, וזה Knockout.js שמאפשר לנו לשחק עם לשלוף נתונים מהתצוגה לתוך האובייקט. אם אני אראה את זה בקיצור, בוא נראה את זה. אז אני עובר כאן לדמו האחרון, כמעט האחרון, Offline Application. נריץ. רק כדי לוודא שאני לא מלוכלך, אני רוצה לנקות כאן את הבראוזינג דאטה של חום. בסדר, תדמיינו את זה. אני לוחץ על Manage Games. Manage Games. סליחה, Manage Players, או, זה מה שרציתי. אוקיי, הולך להום ו-Manage Players. מרגישים את ההתנהגות הזאת? פעם ראשונה שהלכתי לדף, באמת הבאתי את הנתונים מהשרת. פעם שנייה, אני כבר חוזר ומשתמש באותם נתונים, אני בכלל לא הולך לשרת, כי ראיתם שלא היה את דף הלואודינג שלקח לו זמן. כמובן, לוגיקה מהסוג הזה דורשת ממני לכתוב קוד. אז אפשר לנסות לדמיין איך זה נראה. אז בואו נלך לתצוגה של Player Index, זאת שמציגה הרבה מאוד משחקים. אז יש כאן את ה-Navigation Bar, ויש כאן את ה-Unordered List הרגיל. אבל יש כאן משהו מוזר שלא ראינו עד עכשיו, וזה Attributes חדשים שנקראים Data Bind. זה Attributes לא של jQuery Mobile, זה Attributes של Knockout.js. מה יודע Knockout לעשות? הוא מאפשר לנו לעשות binding לתצוגות לתוך אובייקט JavaScript בזיכרון. או בקיצור, מה שאני אומר כאן ל-Knockout, תעשה משהו מאוד פשוט. שאני אקח את הרשימה הזאת ויגיד לך apply bindings, ואני אספק לך רשימה של אובייקטים ב-JavaScript, אתה צריך לקחת את התוכן של הרשימה, כלומר האלמנט הזה, ולשכפל אותו עבור כל אובייקט ברשימה שנתתי לך. So, זה מאוד מזכיר את התצוגות שלנו בצד הסרבר, אבל זה בצד הקליינט עם סינדקס טיפה שונה. אתם רואים שכל list item מנסה למשוך את ה-display name מתוך האובייקט שהוא קיבל. אז אני מסרתי לרשימה מערך של אובייקטים, וכל פריט יקבל אובייקט ספציפי. מישהו צריך להפעיל את הלוגיקה הזאת, זה לא קורה בחינם. זאת אומרת, מישהו צריך לבוא לנוקאוט ולהגיד לו, תיקח את ה-list view הזה ותעשה לו data binding. אז אנחנו נעשה את זה בקוד. אתם תראו כאן שאינדקס מחובר לפלייר אינדקס JS. בואו נסתכל על הקוד הזה. אוקיי, אז הנה קוד בג'אבאסקריפט, אין מה לעשות, צריך יותר להתאמץ. אז הנה הקוד ההתחול שלי. אני מחפש דף שנקרא פלייר אינדקס, שזה אולי דרך אגב הנקודה החשובה שקפצתי אליה. אם תסתכלו כאן על View Source, החידוש המרענן זה שבתוך הדף כולו, תשימו לב, Data Role Dialog, זה דף אחד. הנה עוד Data Role Dialog. וכאן יש לנו כבר Data Role Page. אתם מרגישים, יש לי כאן Multi-Page Scenario בתוך jQuery. זה לא מעניין, הנה כאן, זה עוד דף. אז מה שאני עושה, אני מנסה עכשיו למצוא את הדף הספציפי שמעניין אותי ברשימת כל הדפים, חייב להיות לו ID שהוא ייחודי, מתחבר לתוך כל מיני אלמנטים בקוד שלו, וזה החלק של Knockout.js. זה התרומה הנחמדה שלו, זה MVVM. למה? אני לוקח את ה-View Model, מיד אני אראה לכם אותו, שזה אובייקט ב-JavaScript, ואני עושה לו bind ל-UI עצמו. איך נראה האובייקט View Model? נראה קצת למטה. טוב, לא מפתיע. אז הוא מכיל players, שזה רשימת השחקנים שצריך לעשות להם binding, והוא מכיל פעולות שהממשק יכול לעשות, כמו refresh ו-delete player. אם נסתכל עוד פעם על הקוד, תנסו לדמיין, אני אומר data bind לכל שחקן בתוך ה-players. כלומר, הדבר הזה הוא השדה של ה-view model שלי. צריכים להרגיש את הלוגיקה הזאת? ה-get display name, על מי אני מפעיל את ה-get display name? לא על ה-players, אלא על ה-player הבודד בתוך הרשימה שקיבלתי, נכון? הדבר הזה משתכפל לכל פריט. אז המודל של ה-list item זה שחקן אחד. אז אם אני אלך לשחקן אחד, אז אתה תראה שיש שם איפה השחקן שלי. טוב, נמצא אותו לבד. שחקן שלי יושב כאן, אם אני זוכר נכון. הנה, שחקן פלייר, פלייר פרוטוטייפ, יש לו get display name. אם הקוד כאן... אני עוד לא נוגע בקש, אני קודם כל מראה נוקאוט, מיד. בסדר? לא נגעתי בקש עדיין. אז בואו נראה עוד כאן את התהליך כדי שזה יהיה ברור. הנה, bind list view. אני קיבלתי רשימה של שחקנים מהשרת, לא הראיתי לכם איך, זה לא מעניין, זה קריאה רגילה של Ajax. עכשיו אני לוקח את ה-view model שלי, אומר, זה רשימת השחקנים, ומבקש data binding. מבקש מנוקאוט, תיקח את הרשימה עצמה, תעשה לה binding ל-view model. עכשיו מתחיל התהליך הזה של לשכפל את הליסט אייטם. אחרי ששכפלתי את כל הליסט אייטם, אני פונה ל-jQuery ואומר, תיקח את הרשימה הזאת שהיא סתם רשימה רגילה, תהפוך אותה לליסט ויו אמיתי של jQuery מובייל. כן, JavaScript, אין שום type safety. כמובן שאם הוא לא ימצא את הביינדינג אז הוא ייקשל בזמן ריצה, אבל לא, לא קומפילציה. זה נוקאוט. בסדר, הוא מאפשר לי לקחת אלמנטים ב-UI ולחבר אותם ל-View Model. אתם רואים לדוגמה בכיוון השני, תראו עוד אלמנטים שעשינו ב-Knockout.js. הנה לדוגמה, לינק פשוט. לינק של רפרש. אני לא רוצה שעכשיו הוא ילך לשרת בתצורה הרגילה, אני רוצה שהוא יפעיל פונקציה מקומית שנקראת רפרש. אז זה כמו שהיא צריך לעשות, Data Bind Click Refresh, כלומר תתחבר לאירוע קליק ותפעיל את הפונקציה רפרש על ה-View Model. אז כמובן תראו שב-View Model שלי יש לו פונקציה רפרש. הנה כאן. וכאן אני הולך ועושה את העבודה הרלוונטית מול השרת. jQuery Mobile יש לו תמיכה בעוד איבנטים מעבר לדברים הבסיסיים. נגיד לך שזה עובד פרפקט, לא, אבל זה קיים. לא פעם, זה מסוג הדברים שכנראה ילכו וישתפרו, אבל לא אידיאלי כרגע. So, בכלל אני חושב שב-jQuery Mobile אתם צריכים לדעת איפה לשים את הגבולות. אל תצפו להצליח לייצר משהו שהוא נראה בדיוק עם אותם יכולות כמו native application. זה לא הכיוון. אתם מבטרים על היכולות תמורת cross-platformיות. בזה שאתם יכולים לרוץ על כל דיווייס, אבל אין ספק שאתם מבטרים על יכולות. אפשר להתחבר לקאמרה, אפשר להתחבר לאלמנטים אחרים, אפשר להשתמש בפון גאפ לדוגמה ודברים מהסוג הזה, אבל זה לא בא בלתיים ב-jQuery Mobile. אוקיי. בסדר, אז מה היינו רוצים? בואו נחזור שנייה להתנהגות. אז קרה כאן משהו נחמד, נכון? ראינו שאני, שוב פעם, בואו נסגור את האפליקציה, נריץ אותה שוב. אני הולך לרשימת השחקנים, הנתונים ניתנים מהשרת, אני שומר אותם בזיכרון של הבראוזר, כשאני חוזר להום זה סתם לינק רגיל, כדי להוכיח לכם שזה סתם לינק רגיל, אני אוריד כאן את השרת בכוונה. ואני אחזור להום, העסק עובד טוב. אין כאן שום אינטראקציה עם השרת. אני יכול כמובן ללכת בחזרה למנג' פלייר, זה גם עובד טוב. כמובן שאם אני אגיד רפרש, ואז אני מנסה להביא את רשימת השחקנים מהשרת, אני כמובן נכשל. אבל זה בסדר, זה לגיטימי, השרת הוא למטה. השאלה היא שאנחנו מפתחים offline application, זה עד כמה אנחנו שמים מגבלות על המשתמש. לדוגמה, מה לגבי new player? אוקיי, אז new player אנחנו רואים שעדיין מתפקד, גם יש לו ולידציות, אבל כמובן שהוא יבוא לעשות סבמיט, הוא לא יצליח לעשות את זה. כי שוב פעם, השרת למד. השאלה אם אני רוצה ללכת צעד אחד קדימה ולאפשר למשתמש לעשות פעולות במערכת, גם שהשרת הוא למטה, זה יכול להיות מאוד נחמד. התשובה היא שזה לא קשה, צריך לכתוב קוד בג'אבסקריפט, אבל טכנולוגית זה אפשרי. מה שאני צריך לעשות כאן זה קודם כל לשמור את הנתונים איפשהו עד שהשרת יעלה בחזרה. עכשיו אני לא יודע מתי השרת יעלה, אולי זה ייקח עוד יומיים, אולי המשתמש יסגור את הבראוזר בינתיים. כלומר, אני צריך לשמור את זה באיזשהו סטורג' שהוא אמיתי, שהוא persistent לאורך זמן. אז התשובה היא כמובן local storage של HTML5, שהוא עובד לא רע ברוב הבראוזרים והדיווייסים המתקדמים יותר. אז איך אני יכול להשתמש ב-local storage? בואו נראה. נלך לאירוע של create. או לפני כן. כרגע אני מנסה ללכת לשרת. בואו נאפשר למשתמש להיכנס למוד שלא הולכים לשרת, אני אקרא לזה מוד שהוא אופליין. אז אני אוסיף כאן איזושהי יכולת חדשה בתוך ה-layout file. אוסיף לי כאן איזשהו navigation bar נחמד כזה. אופן, בואו נסגור את האפליקציה. הפעם השרת למעלה. אז הנה אתם רואים, אני מציע למשתמש לעבור למוד של אופליין, מתי שהוא רוצה. באופליין אני לא מנסה ללכת לשרת יותר. אז בואו נראה אופה, Manage Players, הולך לשרת, מביא נתונים. עכשיו השרת ירד. אני אומר new player. כמובן הוא מנסה להוסיף את הנתון הזה, אבל הוא לא יצליח, כי השרת למטה. אבל אז אני לפחות מציע לו לעבור ל-offline mode. טוב, זה הקוד קול ב-JavaScript, אין כאן משהו מיוחד. עכשיו שהוא ב-offline mode, ה-create לא הולך לשרת. במקום זה, אני מכניס את זה לתוך הרשימה המקומית שלי, שאני מחזיק בזיכרון של הבראוזר. אבל מה שחשוב, שאת הרשימה הזאת, אני אשמור בתוך ה-local storage, כדי שאם הוא סוגר את הבראוזר ופותח אותו עוד יומיים, עדיין הוא יראה את הנתון. וזה מאוד קל לנו ליישם בעזרת ה-local storage object. אז בואו נלך לקלאס אצלי שמנהל את הריפוזיטורי. והנה אתם רואים כאן קוד שמנסה ב-unload של החלון לשמור את הנתונים לתוך ה-local storage. זה כל מה שצריך לעשות. לקחתי את כל האובייקטים בזיכרון, הפכתי אותם ל-JSON, שמרתי אותם ב-local storage. מצד שני, כשאני עולה לאוויר, אז אני שואל את ה-local storage, יש לך שחקנים בשבילי? אם כן, אני מפרסר אותם בחזרה מ-JSON, ושומר אותם בתוך רשימת השחקנים העדכנית שלי. בואו נראה אם זה עובד לנו. כמובן, הקוד הזה לא קיים, אז אני צריך לחזור על כל התהליך שוב. בואו, כדי לוודא שאין לנו פדיחות, ננקה את הבראוזים. אוקיי. כשל מה? שיניתי קוד. אז בוודאי שאם אתה משנה קוד, אתה צריך לגרום לבראוזר להבין שהוא צריך להביא את הקוד החדש. אבל ברמה של הדאטה לא. אין לך שום בעיה. מוכר גם את ה-local storage. מן הסתם. טוב. מה אנחנו רוצים לעשות? manage players. רשימה ניתנה. אני חוזר בדיוק על אותו תהליך. שרת ירד למטה. אני מנסה להוסיף שחקן. 1, 2, 3. 1, 2, 3. create. לא מצליח. עובר ל-offline mode. עכשיו create. הכניס את הנתון לתוך הזיכרון. אבל כשאני סוגר את החלון, הוא אמור ללכת ל-local storage. בואו נראה אם אני מריץ אותו שוב, אני מוצא אותו. manage players. קודם כל הרשימה ניתנה, למרות שהשרת שלי, האמת היא הוא למעלה, זה לא כל כך חוכמה. בסדר, אבל הנה הנתון. היא עוד לא. אז זה צריך להחליט איפה מסנכרני. מה שאני החלטתי לסנכרן, זה במקרה הזה. כאשר המשתמש, קצת לא מותקן, כאשר המשתמש חוזר להיות אונליין, אז הנה אני מזהה את המצב, אני אומר לו, תשמע, יש לך שינויים, האם אתה רוצה לעשות להם קומית? כן, תעשה לי קומית. עכשיו הוא מתחבר לשרת, נרפרש את התצוגה, והנה 1, 2, 3 הכנסתי. אז local storage מאפשר לנו לשמור נתונים לאורך זמן ולייצר אפליקציות שיותר אופליין. הבעיה המרכזית שיש כרגע זה שאם השרת בכלל למטה, המשתמש לא יהיה מסוגל להריץ את האפליקציה עוד פעם ולהסתכל על הנתונים המקומיים שלו. זאת אומרת, בואו נוריד את השרת. עוד פעם נוסיף שחקן, הפעם נוסיף 444. טוב, עוד פעם לא מצליח, נעבור לאופליין. עוד פעם create. 444 קיים כאן, בסדר גמור. עכשיו השרת למטה, בואו נסגור את החלון. נפתח אחד חדש. טוב, לא מפתיע. השרת למטה. הבראוזר לא יכול להביא את כל ה-CSS'ים, JavaScript'ים וכך הלאה. למזלנו, גם זה פתיר. בעזרת היכולות של HTML5, Offline Web Application. לא משהו שהוא מסובך להרים. מה שצריך לעשות, וזה נחמד, להגדיר קובץ מניפסט. הנה, הגדרתי אותו כאן. קראתי לו pokernight.offline. בתוך הקובץ הזה אתם מגדירים את כל הקבצים שאתם רוצים שהבראוזר יעשה להם קשינג מקומית. HTML5. לא קשור למייקרוסופט בכלל. נכון. גם לא קשור לג'קווירי מובייל. אני מגדיר כאן את כל הקבצים שאני רוצה שהבראוזר יעשה להם דאונלוד מראש וישמור אותם בקש המקומי. בואו נראה שזה באמת משפיע. קודם כל, כמובן ננקה כאן את הבראוזינג היסטורי, רק כדי שהדמו יעבור חלק. ועכשיו בוא נפתח לנו את פידלר. נכון? פידלר יראה לנו את כל הריקווסטים שיש מהבראוזר לשרת. עכשיו, זה ששמתי קובץ זה לא מספיק, אני צריך לגרום לבראוזר להבין שהוא צריך להסתכל על הקובץ הזה. אנחנו עושים את זה על ידי התיקון של ה-HTML עצמו. אני הולך ל-Layout שלי. סליחה, זה לא כאן. אוקיי, והנה החידוש. זה הוראת HTML, שאומרת לבראוזר, תשלוף את הקובץ הזה מהשרת, תסתכל על התוכן שלו, ואז תעשה קשינג לכל הקבצים האחרים שרשומים שם. טוב, שמרתי את כל השינויים, פידלר פתוח, הוא מפלטר לי על אינטרנט הוסט בלבד, בואו נעיף את הכניסה הזאת לא מעניינת, ובואו נריץ, עם שרת למעלה כמובן. טוב, שרת למעלה זה מתנהג כרגיל, אבל בפידלר אני רואה כאן חתיכת עבודה שהבראוזר עושה. אתם רואים שהוא מבקש את קובץ האופליין, ואתם רואים כמובן בתוך הנתונים שלו את כל הקבצים שציינתי. כל מי שמופיע תחת קש ולא מופיע תחת נטוורק, הבראוזר צריך למשוך, ואתם רואים איך הבראוזר מושך את הכל. גם דברים שלא היה להם רפרנס מתוך הקובץ HTML. עכשיו הם גם קשת על הבראוזר. מה העדות לזה שהם קשת על הבראוזר? אני אסגור את השרת. יגיד F5. והעסק עדיין עובד, נחמד. זאת, אני מסוגל ללכת לאפליקציה, למרות שהשרת בכלל הוא למעלה. יותר מזה, בזכות היכולת ששמתי מקודם, אני עדיין יכול לתפקד. אני יכול להגיד Manage Players. טוב, לא מצליח להתחבר כי אין שרת, זה לגיטימי. אני יכול להגיד, תעבור לסוויץ' לאופליין, כדי שתפסיק להטריד אותי, ברור שאין שרת, אז אין טעם ללכת לשרת, אבל אני יכול להוסיף שחקנים. נכון? לדוגמה 888. הוספתי שחקן, הוא נשמר ב-Local Storage, אז הוא גם חלק מכל הבלגן הזה. אני עכשיו יכול לסגור את האפליקציה, להריץ אותה כעבור יומיים שוב מחדש, עדיין השרת למטה, ה-Manage Players עדיין מזהה את המשחק, הוא שמור בתוך ה-Local Storage, וכמובן שהשרת יעלה לאוויר, אני יכול לעבור בחזרה ל-Online Storage. יש כאן בעיה עם הקליק, הוא לא מתעדכן. אז בוא נעלה את השרת. אז השרת למעלה, זה לא מעניין אותי. אני עובר כאן לאונליין, הנה הוא שוב פעם מזהה את השינויים, עושה להם קומיט, ומביא כמובן את כל הרשימה המלאה מהשרת, כולל ה-888 שעכשיו הכנס. זהו, אתה צודק, מה שאני מראה כאן זה יכולות, זאת אומרת, שתדעו שאפשר לייצר truly offline web application, וזה אפשר לעשות את זה בקלות בעזרת jQuery Mobile, אבל צריך להשלים את זה בעזרת HTML5 offline web application, ובעזרת local storage. לא הראיתי לכם את הקוד, כי הקוד הוא טיפה מעייף, במובן מסוים. כן, יהיה אחרי זה לחפש, וזה יהיה להורדה. טוב, אז זה היה מבחינת יכולות. 10 דקות מזמנכם רבותיי, אני רואה את הפרצופים ואנחנו נסיים. יש כאן את כל הסיכום של כל האפשרויות שיש לעולם המובייל, אני לא אחזור עליהם בפעם הרביעית, אבל זה כל האופציות השונות שהראיתי, זה לא שהאופציה האחרונה הכי טובה, אלא שכל אחד יבחר את מה שהוא צריך. ונחמד שיש את האופציה הזאת באמצע שנקראת jQuery Mobile, שאפשר בקלות לבנות דפים מותאמי מובייל, בלי להתחיל לכתוב הרבה JavaScript. האופציה האחרונה דרשה הרבה מאוד JavaScript. אוקיי. נושא אחר לגמרי, אני רק אדבר עליו ולא יציג אותו. Recipes. Recipes זה היכולת בעצם שלכם בתור מתכנתים לבנות איזשהו מתכון, לפבלש אותו לניוגט, ואז כל מתכנת אחר יכול לבקש להתקין את הרסיפי שאתם עשיתם, ואחרי זה להריץ אותו. בדרך כלל רסיפי, מה שהוא עושה, משחק עם הקבצים בתוך הפרויקט. זאת אומרת, זה סוג של אוטומציה של Visual Studio. לדוגמה, אתם ראיתם איזשהו תהליך סיזיפי שהיה, אפשר לחשוב על כל מיני דברים, אבל כשאני מתחיל לעבור למוד של מובייל פרויקט, אז יש לי את כל הקבצי CSHTML המקוריים, נכון, שהם לדסטופ, ואז עבור כל אחד כזה אני רוצה להוסיף קובץ של מובייל. עכשיו, אני צריך עבור כל אחד לייצר אותו בעצמי, ידנית. אפשר לבנות בקלות רסיפי שיעשה את זה בשבילי. ירוץ על כל הקבצים ויעשה את העבודה הזאת. סוג של מקרואים לחלוטין. ההבדל המרכזי זה שמייקרוסופט אומרת, אני מבינה היום שמה שחסר ב-MVC זה יותר דברים אוטומטיים. אנשים או מפתחים טיפה מתלוננים שקצב הפיתוח הוא איטי, הכל הוא ידני. אז אני נותן את יכולת של רסיפיז, ואני מצפה שהקהילייה תפתח כל מיני רסיפיז מגניבים שיעזרו לאנשים לפתח יותר בקלות, וכמובן אנחנו נראה גם רסיפיז של מייקרוסופט. כרגע בגרסה Developer Preview 4 יש רק את היכולת לייצר רסיפיז. אין איזושהי רשימה מגניבה, למעט כל מיני בלוגרים שכתבו דוגמאות קטנות ונחמדות. אם אתם מעוניינים כן לראות הקוד, אז כמובן זה בדוגמה של רסיפיז. בעיקרון רסיפי זה פרויקט מסוג קלאס לייברי, DLL רגיל לחלוטין. כנראה שישלבו את רסיפיז לא רק בפרויקטים של MVC, אלא גם בכל פרויקט רגיל של Visual Studio, כרגע זה רק תכונה של MVC. אוקיי, והנה הפרויקט שלי, נקרא My Super Recipe. בסך הכל מה שצריך לעשות זה להגדיר קלאס שיורש מ-iFolder Recipe, שזה אינטרפייס תשתיתי של MVC. כן? זה מה שאני צריך לממש. להגיד מה השם שלי, איזה אייקון יש להציג, ועוד כל מיני תכונות נחמדות. מצד שני, תשימו לב שהרסיפי יש לו פונקציית אקסיקיוט. היא מקבלת פרויקט פולדר. זה מייצג פולדר בתוך הפרויקט שלי, וזה חלק מיכולות האוטומציה של Visual Studio. זאת אומרת, זה אובייקט שאפשר להשתמש בו כדי לסרוק את כל התוכן של אותה מחיצה ולהחליט מה לעשות איתו. כן, אתם רואים כבר, זה חלק מה-extensibility ספציפית של MVC, אבל זה רוכב על גבי יכולות ה-extensibility של Visual Studio. הנה, מי שמכיר את זה קצת, NVDTE, זה ה-namespace של Visual Studio, שבעזרתו אפשר לעשות אוטומציה ל-Visual Studio. אז אני יכול להגדיר recipe, אני כבר קיבלתי את ה-project folder מוכן, וכרגע כל מה שאני עושה זה אני מקפיץ message box, לא recipe כל כך מגניב. אבל תדמיינו איך אני מקבל את הפולדר הזה, סורק את התוכן שלו, מחליט איזה קבצים למחוק, מחליט איזה קבצים להוסיף, עושה משהו ברחבי הפרויקט, מפעיל איזשהו מתכון. טוב, זה לא מספיק, יש לנו אמנם DLL, אבל צריך להפוך אותו לאיזשהו פקאג' של NuGet, אז יש כאן קובץ שנקרא NewSpec, שזה קובץ XML, שאותו מקמפלים לאיזשהו פקאג' סטנדרטי של NuGet, שהוא מכיל את ה-DLL שלי כמובן. הנה כאן הפנייה ל-DLL. לוקחים את כל הפקאג' הזה, אורזים אותו יפה, ושמים אותו באיזשהו ריפוזיטורי. ועכשיו כל אחד יכול להתקין את הרסיפי הזה. לדוגמה, בואו נבנה אותו. NuGet זה... התשתית של NuGet, מייקרוסופט פיתחה, אבל היא הוציאה אותו כאופן סורס, הריפוזיטורי לא מייקרוסופט מנהלת אותו. זה שני דברים שונים. אם מישהו הכין רסיפי, אתה מתקין אותו דרך NuGet. אם אתה רוצה לבנות רסיפי, אז אתה צריך לפבלש אותו ל-NuGet. תלוי באיזה צד של המשחק אתה יושב. הנה אתם רואים כאן פקאג' שאני כבר יצרתי מראש, את הפקאג' הזה פשוט צריך לשים בריפוזיטורי של NuGet, אז אני אשים אותו בריפוזיטורי הלוקלי שלי, נמצא בפקאג'ז, לא, MSDN Session Packages, אני אשים כאן את הפקאג' שלי, בואו נראה שהוא כבר לא קיים, טוב הוא כבר קיים, לא נורא, ועכשיו איפה מתחיל החלק המעניין? באיזושהי אפליקציית MVC, האפליקציה יכולה להגיד Manage NuGet, ללכת לריפוזיטורי הלוקלי או באינטרנט, ולבחור להתקין את הרסיפי שאני בניתי. בואו נראה אם אני רואה אותו. הנה, My Super Recipe. אני מתקין אותו. זה נראה שזה לא עשה שום דבר, אבל אם אני אלך לאיזושהי ספרייה בפרויקט, ויגיד Run Recipe, קיבלתי שגיאה. לא כיף. לוקלס, ננסה עוד פעם, ואם לא, אז הבנתם את הפואנטה. אוקיי. זה היה הרעיון. מה שהייתה אני צריכה להיפתח זה רשימה של רסיפיז, שאני יכול לבחור את מי להפעיל, ואז הרסיפי רץ, במקרה שלנו היה מקפיץ מסג' בוקס. במקרה היותר אמיתי היה עושה משהו מעניין בתוך הפרויקט. כרגע על פולדרים בלבד, עד ה-RTM, הכוונה יהיה שזה על כל אלמנט בעץ, אתה תוכל להפעיל עליו. אבל כרגע רק על פולדרים. Task support, רק ברמה תיאורטית, אז הזכרנו, יש איזושהי אינטגרציה נחמדה, בין MVC לבין היכולות של ה-Task Parallel Library. מי שרוצה יציץ בתוך הדוגמה האחרונה שלנו, בתוך הדמוז. עכשיו, לא לבלבל, הרבה פעמים אנשים חושבים שזה קשור לאיזשהו תהליך הסינכרוני מהקליינט. לא, אנחנו מדברים על תהליך הסינכרוני בצד השרת. כלומר, הגיע ריקווסט, ותראו לעצמכם שהריקווסט הזה צריך לצאת לאיזשהו ווב סרוויס חיצוני. והווב סרוויס החיצוני לוקח לו 30 שניות לענות. אם אתם עושים את התהליך הזה מול הווב סרוויס בצורה סינכרונית רגילה, הפרד של ASP.NET תקוע, והוא מחכה שהריספונס מהשרת יחזור. וככה, אם יבואו עוד ועוד ריקווסטים מבראוזר, אתם לאט לאט גומרים את המשאבים של ASP.NET. צורה יותר טובה לעשות את זה, זה אם אתם יודעים שאתם יוצאים לשרת אחר, אקסטרנל, שהתגובתיות שלו היא נמוכה, לפחות לעשות את זה אסינכרונית, ועל ידי כך לשחרר את הפרדים הפנימיים של ASP.NET. זה מה שנקרא Asynchronous Web Page. אותו תהליך היה קיים גם ב-Web Forms. זה לא אסינכרוני מהפרספקטיבה של הקליינט. הוא תקוע. זה אסינכרוני מבחינת ASP.NET. בזה שאתה אמרת לו, בוא תעשה משהו, אבל אל תחכה. כשהפעולה תסתיים, רק אז אני רוצה להמשיך להריץ את הקוד שלי. אתה יכול לחשוב על זה בצורה כזו. אז הקוד עצמו, איפה הוא? MVC APP, רק נציץ בו. אופה, לפי דעתי זה נקודה שהיא יותר נישתית, אבל רלוונטית כמובן באפליקציות שה... אופה, פרפורמנס בהם הוא סופר קריטי. אנחנו רוצים להסתכל על הום. איפה זה? או, הנה. כך נראה קונטרולר רגיל, סינכרוני. וכך נראה קונטרולר שהוא אסינכרוני, חייב לרשת מאסין קונטרול, וזה הדבר הנחמד ששילבו לנו בתוך MVC. אני לא נכנס למשמעות העמוקה של זה, מי שמכיר את ה-Parallel Task Library ואת ה-CTP האחרון שלה, יודע שבתוך השפה C-Sharp הכניסו מילים שמורות חדשות שמאפשרות לכתוב קוד אסינכרוני בצורה יותר קלה. ההבדל המרכזי זה שפתאום הקונטרולר שלי מחזיר task. זה השינוי תפיסה הגדול. הוא לא מחזיר action result, הוא מחזיר task, שבהמשך ידע להחזיר את ה-action result, כשהטask הזה יסתיים. זה, הקליינט לא מודע בכלל לתהליך הזה. בסדר? זה רק אופטימיזציה בתוך צד השרת. טוב, מה ראינו סך הכל בכל המפגש הזה? ראינו את ההתחלה של גרסת MVC 4, להזכיחם, עדיין גרסה לא בשלה. סביר להניח שהרבה מתוך ה-APIs שהראיתי השתנו. התפיסה לא, אבל השמות יכול להיות שהשתנו, ואולי התווספו פונקציות חדשות או פונקציות אחרות ירדו. אני הראיתי בגדול הרבה תמיכה סביב הנושא של מובייל, נכון, עם כל הפלואו הנחמד הזה שעשינו עד המקרה הקיצוני של Offline Web Application, והראיתי ממש במהירות את הנושא של Recipes, וטאסק פארלל לייברי. אין ספק שהפוקוס המרכזי כאן של מייקרוסופט זה סביב הנושא הזה של היכולת לייצר מובייל אפליקיישן, ומעניין יהיה לראות איזה עוד תמיכה נקבל מצד מייקרוסופט מעבר לאינטגרציה הזאת שהיא עשתה עם jQuery מובייל. אולי יותר הלפרים, אולי יותר עזרה בצד הקליינט, איך לנהל את צד הקליינט, אבל זה ימים יגידו. מי שרוצה עוד לקרוא על MVC, ללמוד את MVC, אז מוזמן לקורס 1373 במכללת הייטק או ג'ון ברייס, אמרתי זה אותו דבר. אני מאוד מאוד ממליץ דרך אגב, אם אף אחד לא עשה את זה, לעקוב אחרי הבלוג של סקוט הנסלמן, זה הבלוגר השני ברשימה הזאת. הוא מוציא כל הזמן עדכונים על פלטפורמת הווב. עד לפני כמה ימים היה לו עוד חבר נחמד שנקרא פיל האק, אבל מסתבר שהוא עזב את מייקרוסופט, אז אולי קצת פחות שווה לעקוב אחריו. אבל סקוט הנסלמן מאוד שווה לעקוב, עדכונים נחמדים. סקוט גותרי גם היה אחד המנהלים המרכזיים בפלטפורמת הווב, אבל הוא עבר לטובת אג'ור, אז אני אומר לכם השורה השנייה, אני עוקב אחרי זה מאוד מעניין. וכמובן jQuery מובייל מתקדמים בקצב גבוה. הפרויקט שלי של MVC 4 משתמש בכלל בגרסת בטא. היום jQuery מובייל כבר הגיע לגרסת RTM 1 וכבר הספיקו להוציא איזשהו סרוויס פק עם תיקונים. אז צריך כמובן להוריד את הגרסאות האחרונות ולא להסתפק במה שיש בפרויקט הדפולטיבי. זהו רבותיי, מקווה שנהניתם.